טוב, יש סוגיות שהן במיוחד חובקות ש"ס. במסכת שלנו ש"ס קטן, אז יש סוגיות שהן בעצמן סוג של ש"ס קטן. ומתן מה שכתוב בתורה זה באמת סוגיה כזאת, כי... כי באמת המון המון דינים כשבודקים אותם, אז צריך בין השאר להתייחס לשאלה האם אפשר להתנות עליהם, האם הם דיני... האם הם דינים כפויים שאי אפשר להתנות עליהם ושהם חובה, או שהם דינים שבסופו של דבר הם רשות כי אפשר להתנות עליהם. אז ממילא זה שאלה של כל דין ודין שצריך להתייחס אליה, וההבנה של כל דין ודין נשלמה רק כשמתייחסים לשאלה החשובה הזאת. אם לפני, לא זוכר כמה שבועות, העברתי כאן שיעור על שיעל כסות ועונה, אז ברור שהמחלוקת שעומדת לדיון אצלנו בסוגיה של האם אפשר להתנות על שיעל כסות ועונה היא ודאי שאלה, היא ודאי נקודה יסודית כשמבררים את גדרי החיוב בשיעל כסות ועונה, ועל כל דין ודין שלומדים בש"ס צריך להתייחס לשאלה הזאת, ולא במקרה התוספות פה מקיף כל כך הרבה סוגיות. אז בוודאי שזו שאלה יסודית שצריכה להיבדק לגבי כל דין ודין. השתמשתי במילים כפוי, ולא זוכר קראתי לזה, דין שאפשר להתנות עליו ודין שאי אפשר להתנות עליו. בשפה שאני רגיל כבר הרבה שנים להשתמש בה, אז יש לי מילים יותר קלות לזה, אבל הן מלועזיות, אז אם אני במהלך השיעור אשתמש בהן, אז תסלחו לי. כאילו, דין שאי אפשר להתנות עליו, אז במילה לועזית אחת קצרה, אז הוא מכונה דין קוגנטי. נדמה לי שהתרגום של זה, של האקדמיה ללשון, זה קופה, דין קופה. אבל אני לא... אבל זה תרגום פה... זה לא מילה מאוד מוצלחת. אז זה נקרא דין קוגנטי. דין שאפשר להתנות עליו הוא מכונה דין, זו מילה טיפה יותר מסובכת, דין דיספוזיטיבי. שהוא לא מחייב, שהוא לא כופה. התרגום של האקדמיה ללשון זה דין מרשה. אז טוב, הסוגיה אצלנו מדברת על זה שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה על דבר שבממון. מחלוקת מאוד גורפת. האם אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון או שאי אפשר? זאת אומרת, לא, זו גישה שדווקא לא כל כך בוחנת כל דין כשלעצמו, אלא אומרת שיש איזושהי שאלה כללית שאמורים להכריע אותה באופן כללי בהלכה ונחלטו בה רבי מאיר ורבי יהודה. בפועל, כשאתה לומד את הסוגיות, אתה רואה שיכול להיות שהגמרא פרסה פה רשת מאוד רחבה, אבל בתוך הרשת הזאת, כמו כל רשת, יש המון המון חורים, ויש המון חריגים, אז שומרים זה חריג, והונאה זה לא תלוי במחלוקת, וירושה זה לא תלוי במחלוקת, ו... אתה כבר כמעט לא יודע מה כן תלוי במחלוקת חוץ משאל כסות ועונה. האמת שאני באמת לא בטוח. צריך לעבור על כל הדברים ולראות מה מהש"ס כן יוצא שמוכרח, שתלוי באופן הכרחי במחלוקת שלהם חוץ משאל כסות ועונה. בסדר. הסוגיה אצלנו בנ"ו עמוד א' מביאה את המחלוקת שלהם על שאל כסות ועונה. בתניה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שיער כסותה, הרי זו מקודשת ותנאו בטל. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, בדבר שבממון תנאו קיים. לפי רבי מאיר היא מקודשת עם חיוב של שיער כסות ועונה, ולפי רבי יהודה התנאי שלו קיים, היא מקודשת ולא יהיה חיוב של שיער כסות ועונה. מחלוקת ראשונים על עונה, אני אתייחס בזה אולי בסוף השיעור, אבל לפחות שיער וכסות אז לא יהיה. והגמרא אחרי זה אומרת שזו מחלוקת כללית על מתנה בדבר שבממון. סתם שאלה מעניינת, למה קידושין ולא נישואין, שאל כסות ועונה זה לכאורה, למה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאל כסות ועונה? שאל כסות ועונה זה חיובים שחלים בשעת הנישואין, לא בשעת הקידושין. כנראה ש... טוב, אנחנו נדבר בהמשך עד כמה מדובר במושג של תנאי. לפחות ככל שאנחנו עוסקים פה במנגנון של תנאי, אז תנאי זה מושג שהרבה יותר שייך בעולם הקידושים מאשר בעולם הנישואים. בעיקר לאור הסוגיה בדף עין ד' בהמשך המסכת שאומרת שאפשר להתנות רק במילתא דאיתא ושליחות. ומעשה שהוא מעשה מציאותי כמו נישואין, הוא מעשה שפחות שייך בשליחות, ולכן מושג התנאים פחות שייך בו. וקידושין זה מוסד שכן שייך בו תנאי, והתשתית לחיוב של ערך סותבונה הוא כבר בשלב הקידושין, זאת ההנחה. ולכן אם אפשר להתנות על שייך סותבונה, אז הזמן לעשות את זה זה בשעת הקידושין. אוקיי, עכשיו לפני אנחנו נתעסק הרבה היום בתוספות. יש פה תוספות אם הוא מתחיל הרי, באמת תוספות ארוך וחשוב יסודי, ואנחנו נקרא אותו ונדבר עליו. אבל כמה הקדמות לפני כן, כמה שאלות כלליות שצריך להתייחס אליהן, וזה ייתן לנו כלים לניתוח של התוספות. שאלה אחת, זה המקורות שיש פה במקור אחד בדף, וזה, אני לא יודע את זה אחוז מהסיבור פה היה שנה שעברה, שעברה שיעור על תנאים, שיעור א' לא היה, שיעור ד' לא היה. מה? שיעור ב'. אז בקצור, טיפה חזרה, כי הנושא של מתנה משלטות בתורה הוא מתקשר לסיפור של תנאים. ולפחות שאלה אחת מהשאלות היסודיות מאוד, הקושי אולי המרכזי שיש לנו בתנאים תנאים, הוא רלוונטי גם בתנאים, ולכן אני אזכיר מאוד מאוד בקצרה כמה כיוונים כלליים שיש בשאלה הזאת בתנאים. המושג של תנאי בטל הוא מעשה קיים. איך זה שאני יכול להגיד שבנסיבות מסוימות יש איזשהו תנאי שהוא לא קשר? כי הוא לא עומד בכל מיני סטנדרטים שיש לנו לתנאים, כתנאי בני גד ובני ראובן וכו'. אז נניח שאני מצליח להבין סברה או מקור לזה שיש כל מיני דרישות לתנאי ושבלעדיהם התנאי הוא לא קשר. יפה מאוד. אבל איך זה יכול להיות שהתוצאה היא שאם התנאי הוא לא קשר, שהתנאי בטל והמעשה קיים, שהמעשה קיים גם בלי התנאי. הרי לכאורה לכל חלוץ צריך, התנאי הבסיסי זה, זה רצון, גמירות דעת, ואם אין גמירות דעת, אז לא אמורה להיות חלוץ. אז לכן כל המושג של תנאי בטל ומעשה קיים, זה הקושי שהתוספות פה גם דנים בו. כל המושג הזה של תנאי בטל ומעשה קיים, שהוא כלל די יסודי בדיני תנאים. תנאי שהוא לא כתנאי בני גד ובני ראובן, למי שדורש דרישות כאלה, אז הדין הוא שהתנאי בטל ומעשה קיים. איך זה יכול להיות? אז הראיתי אז בשיעור שני כיוונים מרכזיים, אחד מהם כעצמו התפצל לשניים. כיוון אחד שיחסית יותר קל להסביר אותו מסברה, זה מה שהש"ס והראשונים קראו מפליג בדברים. שכאשר אדם עשה את התנאי, אני אומר שהוא לא היה באמת רציני. יכול להיות שהוא הביע איזושהי שאיפה, יכול להיות שהוא לא, יכול להיות שהוא סתם קשקש, יכול להיות שהוא כן היה מעוניין בדבר הזה, אבל הוא לא היה מספיק רציני עם הדבר הזה, ואני לא באמת חושב שאין לו גמירות דעת לחלוט הזאת, אלא אם כן התנאי מתקיים. זאת אומרת, אתה שואל אותי האם הוא באמת רוצה את המעשה הזה? אני מאמין שהוא באמת כן רוצה, ושהוא בסדר, הוא אמר הרבה דברים, הוסיף עוד כל מיני מילים, אבל זאת לא היה הנקודה המרכזית מבחינתו. איפה הביטוי הזה מופיע ובאיזה הקשרים? הגמרא השתמשה בביטוי הזה לגבי מתנה על דבר שאי אפשר לקיימו. גמרא בגיטין ובאמציה. אם אדם מתנה, נותן גט לאישה על מנת שתפרח בעיר, אז ההנחה של, אז מחלוקת תנאים, אבל הדעה שנפסקה אומרת שהוא מפליג בדברים. הוא בסדר, הוא רוצה לגרש אותה, ההנחה שלנו שהוא לא רצים. אפשר להתווכח על הפסיכולוגיה הזאת, אבל זאת ההנחת, זאת הקריאה הפסיכולוגית של אותו תנא שנפסקה להלכה. הגמרא אמרה את זה על מתנה לדבר שאי אפשר לקיימו. רבנו תם בתוספות אצלנו, הפעיל את הסברה הזאת על מתנה מה שכתוב בתורה, נגיע לזה. ויש כאלה שהרחיבו את זה גם לתנאים, למשפטי תנאים אחרים. ויש פה בתוך הדבר הזה שני כיוונים קצת הפוכים בתוך איך להבין את הסברה הזאת כסברה כללית בתנאים. תראו את הרמב"ן במקור אחד, והרמב"ן, לטעמו של רבנו תם ז"ל, הם צריכים לעניין אחר. הוא לא מסכים איתו לגבי נכון שכתוב בתורה, אבל הוא מסכים איתו לגבי משפטי תנאים אחרים. לכל תנאי שאין הן שלו קודם ללאו, ותנאי קודם למעשה, ותנאי בדבר אחד למעשה בדבר אחר, אף על פי שכפה לאינו תנאי, והאין הוא תמה, משום דלא עתני כדיני, אינו אלא כמפליג בדברים. אומר הרמב"ן, למה אני אומר שהוא מפליג בדברים? אני לא יודע למה החז"ל, למה התורה דרשה כל מיני דרישות מדיני התנאים. שאלה מעניינת למה. אבל מהרגע שהאדם התנה שלא לפי איך שהדין דורש שאנחנו נאמר תנאי, אז אני אומר שהכוונה שלו היא לא מספיק רצינית בתנאים. אם אתה רוצה לעשות משהו על תנאי, אז תבדוק בדין, תקבל איזשהו ייעוץ משפטי, תבדוק איך צריכים לעשות תנאי. אתה לא עושה את זה, אז אתה לא רציני. או שההנחה שלנו שאנשים יודעים את הדין, ואנשים למדו את הסוגיות ויודעים דיני תנאים, והם לא עשו את זה לפי הכללים, אז הם לא גילו ברצינות את הרצון שלהם להתנות. זאת אומרת, יוצא שהדין של תנאי מתן במעשה, זה שאנחנו רואים את האדם הזה כמפליק בדברים, זה תוצאה של דיני התנאים. תראו את הכיוון של החזון איש גם בכיוון הזה. דשפיר יודעים כל ישראל שיש דינים בתנאי, וכל שרוצה להתנות הולך אצל חכם שילמדנו להתנות כדין. ואם לא חקר לדעת משפט התנאים, גמר בליבו לבטל התנאי אם לא יהיה כדין. זאת אומרת, זאת ההנחה שלנו ש... זה תוצאה של דיני התנאים. זאת אומרת, יש לי מאיזושהי סיבה דיני תנאים כאלה ואחרים. כתוצאה מכך, מי שלא עושה את זה לפי דינים, אני מניח שהוא מפליג בדברים. מהרייבד נראה שהוא לקח את זה לכיוון הפוך. הבאתי פה בהמשך מקור אחד את הרייבד בהלכות שחייה. כתוב פה, הרמב״ם כותב, הרבותיי יורו שאין צריך לכפול התנאי ולהקדים הן ללאו, אלא בקידין וקידושין בלבד. זאת אומרת שבדיני ממונות אין משפטי תנאים. ככה מביא הרמב״ם את שיטת הגאונים. ואין לדבר זה ראי. הרמב״ם לא מסכים להשיטה הזאת. והרייבד אומר, אמר אברהם, אף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר, וטעם גדול יש לדבר. ואיך ייתכן, דזה מוכר קרקע או נותנו, ואומר, איני נותנו או מוכרו, אלא אם כן יעשה לי כך וכך. ונוציא אותו מידו ולא עשה בו מה שהתנה עליו, איך אני צריך גמירות דעת? איך אני יכול להוציא ממנו משהו כשהוא אמר שהוא מסכים לוותר עליו רק בתנאי והתנאי לא יתקיים? אין גמירות דעת, אין דעת מקנה. אבל גיטין וקידושין עומדן דעתו, מכיוון שנתן דעתו לגרש או לקדש, אינו אלא כמפליט בדברים. אדם מחליט ללכת על מהלך כל כך רציני ודרמטי, כמו קידושין או גירושין, אני רוצה שהוא, אם הוא רוצה שזה יהיה על תנאי, הוא צריך להגיד לי בצורה מאוד מאוד מפורשת ומפורטת שזה על תנאי. לא בגלל שזאת ההלכה. הפוך, ההלכה היא מבוססת על מפליג בדברים. ההלכות של משפטי התנאים הן מבוססות על סברה. אני רוצה לבדוק האם האדם הזה רציני. צריך לעבור, אנחנו שנה שעברה עשינו את זה. צריך לעבור למשפטי התנאים השונים ולראות האם אנחנו מצליחים להסביר אותם על פי זה. האם אנחנו מצליחים להראות איך משפטי התנאים הם כולם מבוססים סביב הערכת הרצינות שבתנאי. עד כמה אתה באמת מתנה ברצינות. אם אתה לא עושה את זה בצורה מאוד מפורטת, אתה מפליג בדברים. וקירוב הדעת וריחוק הדעת, אין תנאי מועיל בו לרחק ולקרב, אלא אם כן חיזקו, בכפלו ובכל העניינים שנתפרשו בו, כי כולם חיזוק התנאי הם. אהובים תבין. בסדר, אז זה שיטת הרייבד. זה יסודם של משפטי התנאי. כל זה גישה אחת שאומרת שבסופו של דבר, אני אומר שכאשר אני אומר תנאי בטל ומעשה כעם, זה מבוסס על מפליק בדברים, זה מבוסס על זה שהאדם הזה לא באמת מתנה ברצינות. זה גישה אחת. אז את מי שמתי בגישה הזאת? את הרמב"ן והרייבד. גישה אחרת שאני חושב שהיא יותר מקובלת בעולם הישיבות, היא מבוססת במידה רבה על התוספות שלנו בסוגיה, אנחנו נראה את זה עוד מעט. ואולי עוד ראשון שלגל ביחסית חזק זה הראש. זה הגישה שמכונת, מישהו זוכר? מה? אם הוא לא עושה בייקה פה. מי תאחריתי, כן. תנאי מי תאחריתי הוא חציבי של הכוח מסוגיה בכתובות משפט המודלת, תלמדו את זה עוד מעט בעיון. שם זה בהקשר מאוד מסוים. אפשר לקשר את זה ללמדנות הכללית של תנאים, אפשר לא לקשר. אבל ראשונים ועוד יותר אחרונים לקחו את זה לכיוונים יותר רחבים, ואמרו הם אמרו שהמושג של תנאי הוא גורם נפרד וחיצוני למעשה ולגמירות הדעת על המעשה. כאשר אני מקדש אישה על מנת שיקרה משהו, על מנת שירצה אבא, הרצון של אבא זה לא חלק מהקידושים, זה לא חלק מהמעשה של הקידושים, זה לא חלק מהדעת של הקידושים, זה משהו אחר. הקידושים והדעת על הקידושים זה יסוד אחד, והתנאי זה איזשהו אביזר חיצוני. שהתורה נתנה לי גזלת כתוב מיוחדת שמאפשרת לבטל, שמאפשרת לו לבטל את המעשה. תראו למשל, אנחנו עוד מעט נראה את זה בתוספות, אבל תראו למשל את שולט הראש שהבאתי פה. כתב הראש, ואף על גב, הראש אומר שאפשר לעשות מעשה על תנאי, ואז לבוא ולבטל את התנאי, להחליט שאני רוצה לבטל את התנאי, ואז המעשה יחול. למרות שלכאורה מלכתחילה לא עשיתי מעשה שלם, עשיתי רק מעשה מותנה, ועכשיו אני רק בא ומבטל את התנאי. אז לכאורה אני צריך לעשות, קידשתי אישה על מנת שירצה אהבה, אחרי זה אני רוצה לבטל את התנאי. אז פתאום היא תהיה מקודשת, או שאני צריך לבוא ולקדוש אותה מחדש, קודם זה היה רק מותנה. אומר הראש לא, אף על גב דעיקר מעשה עשה על תנאי, אפילו אחי יכול לבטל התנאי וישאר המעשה במקומו. משום דנתנאי בני גד ובני ראובן ילפינן שיש כוח בתנאי לבטל המעשה. אומר הראש שעצם זה שתנאי יכול לבטל מעשה בכלל, זה גזירת כתוב מיוחדת של בני גד ובני ראובן. אלמלא פרשת בני גד ובני ראובן יכולתי לחשוב שאין דבר כזה בכלל תנאי. שדעת חייבת תמיד להיות מוחלטת, או שאתה רוצה את המעשה, או שאתה לא רוצה את המעשה. אם אתה הולך על המעשה, אז זה לא יעזור שאתה מוסיף תנאים, תמיד הדין יהיה תנאי בטל במעשה קיים. ולאחי ביה שהיה תנאי לגמרי כתנאי בני גד ובני ראובן. נראה שזה גזרת כתוב של אותה פרשה, זה חייב לעמוד לגמרי בסטנדרטים שלה. דחידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו. וכיוון שכן, שהמעשה הוא בפני עצמו, וראוי להתקיים בלא קיום התנאי, אלא דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן. אם כן, יכולו לבטל התנאי, שהוא מעשה בפני עצמו, ואין קיום המעשה תלוי בו. דדיבור בעלמו, ואת הדיבור דביטול התנאי, ומבטל דיבור של התנאי, ונשאר המעשה קיים. בסדר, אז יש לי מעשה, אחרי זה היה לי מהלך הלכתי אחד של המעשה. מהלך הלכתי שני של התנאי, מהלך הלכתי שלישי של ביטול התנאי. אבל בסדר, אז ב' וג' ביטלו זה את זה, וממילה נשארתי עם א' עם המעשה. מסברה יותר קשה לנו לבלוע את זה, את הכיוון הזה של התנאי מלתא אחריתי, כי עדיין אני שואל את עצמי, רגע, האדם רצה או לא רצה? התשובה של הרמב״ם והרייבד היא, האדם לא רצה. סליחה, האדם רצה, האדם רצה את החלוט הזאת, הוא לא התכוון ברצינות בתנאי. פה אנחנו לא בדיוק אומרים ככה, אנחנו אומרים שזו תשובה הרבה יותר פורמלית, אנחנו אומרים שהתפיסה של התורה היא שדעת חייבת להיות מוחלטת. ולכן אם אתה רוצה לספק דעת למעשה, אתה בגדול רוצה ללכת למעשה, אתה חייב לספק לו דעת מוחלטת. אנחנו לא מקבלים, אנחנו לא מוכנים שהדעת הבסיסית למעשה תהיה מותנית. אין דבר כזה דעת מותנית. אתה צריך לספק דעת, אנחנו מאפשרים לך בעזרת גזרת כתוב מיוחדת, מנגנון הלכתי מיוחד שמאפשר לבטל מעשים, המנגנון הזה קוראים לו. והוא צריך לעמוד ברשימה ארוכה של דרישות שנלמדות מפני גד ובני ראובן. עכשיו, מה שהתייחסתי אז בעריכות באותו שיעור שנה שעברה, זה שהקביעה הזאת שהדעת חייבת להיות מוחלטת ושאין דבר כזה דעת מותנית, הקביעה הזאת היא לא מוחלטת. היא קביעה עם הרבה חילוקים וסייגים. כי יש כל מיני מצבים שבהם אנחנו כן נגיד שהדעת היא לא שלמה, בגלל שנתון מסוים לא יתקיים, אבל אז אני לא אקרא לזה תנאי, אני אגיד שזה עובד מדיני, לא מדיני תנאים, אלא מדיני מקח טעות. מקח טעות, זה לא עובד מדיני תנאי, זה עובד מדיני מקח טעות, ואז באמת יכול להיות שאני לא אצטרך את משפטי התנאים. ויש הרבה חילוקים בראשונים של מצבים מסוימים שבהם לא צריך את משפטי התנאים. אני אזכיר בדוגמה חילוק אחד של הרמב"ן, הרמב"ן לא צריך את זה, אבל הרמב"ן אמר שבתנאי על העבר או על ההווה לא צריך משפטי תנאים. משפטי תנאים צריכים רק ביחס לתנאים עתידיים, על מנת שירצה אהבה, על מנת שתתני לי 200 זוז, בשביל זה צריך משפטי תנאים. אבל אם אני עושה תנאי על מנת שקרה כך וכך, נתון מסוים שהוא כבר קיים עכשיו בשעה שאני עושה את המעשה, אז לא צריך משפטי תנאים. עכשיו אפשר להסביר את החילוק הזה לפי הדבר הזה. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי דיני מקח טעות. גם אם אני לא הייתי עושה תנאי, יש כל מיני נתונים שיכולים להתגלות, אם אני מקדש אישה ונמצא שיש בה מום, אז הקידושים בטלים מדין מקח טעות. אז זה דברים, זה על בסיס התשובה ננסדה שסתם אדם לא היה רוצה. אבל מה קורה אם יש איזה מום שבאופן נורמלי לא מפריע לאנשים, אבל לי זה כן מפריע. אז אני מדגיש ואני אומר, הרי את מקודשת על מנת שאין בך את המום הזה. אז אומר, אז יגיד מי שהולך בעקבות הרמב"ן, יגיד שיש לי כוח להגדיר את זה כמקח טעות, ולכן לא צריך משפטי תנאים. כי אז באמת יש נתון מסוים שאני מסתמך עליו. אני יכול להגדיר את עצמי כמסתמך על נתון מסוים. ואז בסדר, עשיתי את המעשה והסתמך על אותו נתון, והתברר שהדעת שלי באמת הייתה מוטעת, זה מקח טעות, ואז לא צריך לתת תנאים. אבל אם אני רוצה לתלות משהו באיזשהו נתון שבכלל לא קיים עדיין, משהו שתלוי בעתיד, אז ודאי שאני עכשיו, אני מבחינתי עכשיו צריך לספק דעת שלמה למעשה, יש גזרת כתב מיוחדת שמאפשרת לי לעשות את זה. בסדר, אני לא רוצה להאריך בזה, יש הרבה חילוקים שונים, אבל זה גישות בסיסיות לגבי עצם הנושא של תנאים.
לסוגיית מקיים משכתי בתורה. עכשיו אני רוצה להתייחס לשאלות, קצת לשאלות שהן כן ייחודיות למתן מה שכתוב בתורה, ולתת לנו כלים לגשת לניתוח של התוספות ושל הסוגיה פה. אחת מהן זה מה היחס בין תנאי, מה שדיברתי קודם, התנאים הרגילים בש"ס, לבין מתני על. כי מהסוגיות, והתוספות עוד יותר מחזק את זה, אבל זה לא מתחיל עם התוספות פה, זה מתחיל כבר מהמשנה בבאה מציע צדיק ד', משמע שמתני על מה שכתוב בתורה זה שייך לעולם של תנאים. עכשיו, המילה באמת דומה, מתני על מה שכתוב בתורה ותנאי, אבל לכאורה, בכלל כאלה שמשתמשים באותה מילה, כי לכאורה זה באמת מושגים נפרדים לגמרי ולא קשורים. מבחינה הגיונית אין קשר בין הדברים האלה. אני יכול לעשות מעשה מסוים ולקדש אישה על מנת שהיא תיתן לי 200 זוז. אז מה זה אומר? אני אומר פה משפט של אם אז, אם את תתני לי 200 זוז, אז את מקודשת לי עכשיו, ואם את לא תתני לי 200 זוז, אז את לא מקודשת לי. הקידושים הם קידושים רגילים. הם מותנים, כי אמרתי קודם, תנאי מילתא אחריתי, הקידושים הם קידושים רגילים, הם מותנים באיזשהו נתון אחר. אם זה יקרה אז יש קידושים, ואם זה לא יקרה אז אין קידושים. זה המושג הרגיש של תנאי. לכאורה אין שום קשר בין זה למתנה על מה שכתוב בתורה. מתנה על ותנאי זה שני דברים שלא קשורים בכלל. מתנה על זה שאני רוצה לקדש, אבל אני רוצה לשנות את הדינים. אני רוצה שיהיה מחר, אבל בלי דיני עונה. אני רוצה שיהיה קידושין, אבל בלי שירצות ועונה. אני רוצה לקבל שבירה בשכר, אבל להיות חייב רק כמו שומר חינם. אני רוצה גישות, ואני רוצה לבור את הדינים כפי שהם נוחים, כפי שיהיה נוח לי, ולא על פי המתכונת הרגילה שהתורה קבעה. זה מה שאני רוצה. אני לא תולה את המעשה באיזשהו משהו. אין איזה משהו שצריך להתברר האם זה נכון או לא. בתנאי אתה צריך לבדוק, התנאי יתקיים או לא יתקיים. היא נתנה 200 זוז או שהיא לא נתנה 200 זוז. פה אין לי מה לבדוק. אם אתה אומר שזה עובד, שאפשר לעשות התנאיה כזאת, אז זה עובד. אז פשוט לא יהיה. זה מה שאני מנסה לעשות. אני מנסה לעשות מחר בלי עונה. תגיד לי שאני יכול, אני יכול. תגיד לי שאני לא יכול, אני לא יכול. אבל אין פה מה לבדוק. אין פה איזה נתון שצריך לבדוק אותו. אני מנסה לשנות את החלוט. ובאמת, לכאורה באמת אין שום קשר בכלל בין הדברים האלה. זה יהיה לנו בעיקר משמעותי כשאנחנו נדבר על שיטת רבי יהודה בדבר שבממון, ששם התנאיה באמת פועלת. האם היא כשפועלת זה קשור בכלל למושג של תנאי או לא? אגב, זה קושי לשוני גם בעברית ובאנגלית שאנחנו דוברים בימינו. הדבר הזה, כאילו בשפה המשפטית אז מושגים מאוד נפרדים, לא מערבבים ביניהם בכלל, זה עולמות לגמרי מנותקים והמילים שונות, אבל לא בשפה המשפטית, בשפה מדוברת. אז אם אני יכול לעשות משהו מסוים, אבל רק בתנאי שאתה תעשה כך וכך. ואני יכול להגיד שתנאי המגורים בישיבת הר ציון הם די טובים. אז מה זה אומר תנאי המגורים פה? זה לא שעושים את זה, שגרים פה רק בתנאי שכך וכך. אנחנו אומרים איך זה לגור פה? בסדר, זה די בסדר. וגם באנגלית, המילה, אני יכול לעשות משהו on one condition. Only if you will do כך וכך. אבל אני יכול להגיד שהחדר הזה is in bad condition. קצור, המילה, יש איזשהו ערבוב בין המילים פה, שהוא קיים גם בשפות המודרניות. על פניו זה לכאורה שייך לעולמות מאוד רחוקים. אז אני אחזור לזה בהמשך, במסגרת המחלוקת של התוספות ורבי עקיבא איגר אצלנו. אולי אני כבר נמצא לזה הזדמנות להזכיר הברקה של רבי משקוף. שרצה לחבר את הדברים האלה. רב שמעון רצה לטעון שהכל עובד מתוך דיני תנאי. כל הסיפור של מתנה על עובד על פי מנגנון של תנאי. אבל הייתה לו באמת הברקה בשביל זה. סתם, כיוון שעוסקים בסוגיה, אז כדאי שווה להכיר את זה. אני לא חושב שזה הפשט, אבל... אבל בסדר, בכל זאת הברקה של אחד מגדולי ישראל. הוא טען ש... אדם מקדש אישה על מנת שאין לך עליי שאב וכסיף. לפי רבי יהודה שבדבר שממות נאותיהם. אז איך זה עובד? אני מקדש אישה על מנת שאין לה עליי שער וכסות. מה זה אומר? אני מקדש אישה בתנאי. אם יהיה לך עליי חיוב של שער וכסות, אז את לא מקודשת. אם לא יהיה לך עליי חיוב של שער וכסות, אז את כן מקודשת. זאת אומרת, עשיתי באמת תנאי במובן הרגיל של המילה. עכשיו, מתקדמים הלאה. אני קידשתי אותה ואחרי זה עשיתי נישואין. ואז מה קורה? בעקבות נישואין, אמורים לחול דיני חיובי שער וכסות. זה מה שקורה כשאדם נושא אישה, אז התורה מנחיתה עליו חיובי שער וכסות. אז החיובים האלה אמורים לחול. אבל החלות של חיובי שער וכסות, מה היא תעשה?
תפקיע את הנישואין.
אם היא תחול, היא תפקיע את הנישואין, נכון? תפקיע את הנישואין. ואז במילה, יהיה חלות של שער וכסות או לא יהיה?
לא יהיה.
לא יהיה, כי בהיעדר נישואין אז אין חלות של שער וכסות. ממילא טוען רב שמעון שהחלות של חיובי השער וכסות היא חלות שמבטלת את עצמה. אם זה חל, זה מבטל את עצמו. ולכן אנחנו נכנסים פה לפרדוקס, כך טוען רב שמעון, אנחנו נכנסים פה לפרדוקס, כי זה חלות שהיא מבטלת את עצמה, אבל אם אין את זה, אז ממילא יש נישואין. ואז במילה יש חיוב של שער וכסות בונה, ואז במילה אין נישואין. ואז במילה אין חלות של שער וכסות בונה, ואז במילה יש נישואין. וחוזר חלילה. אז אנחנו נקלענו למעגל קסמים, מצער, מצער או משמח, תלוי בטעם. והשאלה היא איך מתמודדים עם מעגל קסמים כזה. והטענה של רב שמעון שחלות שמבטלת את עצמה, האמת שאני חושב שהוא אומר שזה חלוקת ראשונים בגיטין פ"ג, אבל לפחות לפי גישה המרכזית, אז רב שמעון שהכלל הוא שחלות שמבטלת את עצמה אינה חלות. החלות שמבטלת את עצמה היא לא קיימת. אנחנו מכריעים לצד שהחלות הזאת לא קיימת. וכיוון שהשער וכסות זה חלות שמבטלת את עצמה, היא לא קיימת, והתוצאה היא שהיא לא חלה. ואז יש פה קידושין שבאמת חליים בלי שער כסות ועונה. אז ככה אתה מצליח רב שמעון לרבע את המעגל ולהסביר איך המטבע נובע מדיני תנאי. בסדר, זה רב שמעון בכמה מקומות, בכתבים שלו, בשערדה שלו, בעוד מקומות. בסדר, הברקה מעניינת. אז זה שאלה אחת, מה היחס בין תנאי למתנאי על? האם התנאיות עוברות דרך הצינורות של דיני תנאים או שהן לא עוברות דרך הצינורות של דיני תנאים? ושאלה אחרת, כשאני אומר שמתנאי על מה שכתוב בתורה זה תנאי לא טוב ואנחנו לא מכירים בתנאי כזה, על מה זה מבוסס? זה מאוד מתחבר לשאלה הקודמת. יש שתי אפשרויות להבין, שתי אפשרויות על, להבין למה שמתנאי מה שכתוב בתורה, למה זה תנאי לא לגיטימי, מתנאי מה שכתוב בתורה. אני יכול להבין שזה, חוסר יכולת. דהיינו, זה לא איזושהי אמירה, אני לא מתייחס אליך בשלילה. זה לא אכפת לי אם אתה צדיק או רשע, אני לא מתייחס כל כך לשליליות שבמעשה שלך. אני אומר שפשוט אין לך כוח לעשות את זה. אין לך כוח לשנות דינים של התורה. ואדם מעולם לא נתן לך את הכוח הזה. ולכן הדין הזה הוא דין של חוסר יכולת. זה כיוון אחד. אבל כיוון אחר זה דין שאומר שאנחנו כן מתייחסים לשליליות שבמעשה שלך. לא יודע איך לקרוא לזה התייחסות שלילית למרידה. אדם מורד בתורה ואומר, כן, אני רוצה שזה יהיה לא כמו שהתורה אומרת, אני רוצה שאני אהיה נזיר שמותר לו לשתות יין. הרי אני נזיר על מנת שיהיה מותר בשתיית יין. אז עם כל הכבוד, זה מה, אתה אדם חצוף, אתה יוצא נגד דיני התורה, בתורה שכתוב שנזיר אסור בשתיית יין, אתה רוצה להיות נזיר על מנת שיש יין, אז אנחנו מתייחסים בצורה שלילית למרידה שלך, ולכן אנחנו אומרים שהתנאי הזה הוא תנאי לא לגיטימי. עכשיו, זה מאוד מתקשר לנושא הקודם, כי ככל שאני מדבר על מתנאי על כמשהו שהוא לגמרי לא קשור לתנאים, אלא על ניסיון לעשות דיני המעשה בכלל בלי קשר לתנאי, אז בצורה טבעית מתחבר לנו עם חוסר יכולת. זאת אומרת, אתה מנסה לשנות את הדינים של המעשה, והשאלה אם אתה יכול או לא. ולכאורה אתה לא יכול. אבל יכול להיות שגם שם, הסיבה שאני אומר שאתה לא יכול זה בגלל שאני רואה אותך כמורד. ולכן אני לא נותן לך. אם זה תנאי, זה... טוב, האמת ששתי האפשרויות לא תלויות זו בזו. אבל יש זיקה מסוימת בין מתנאה לבין השאלה של חוסר היכולת. אוקיי, כן.
מי שאומר שזה התייחסות שלילית?
אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה בפסוק. אוקיי, אז לפני ש... בהקשר של השאלות האלה, אני רוצה שנראה רגע שתי גמרות. גמרה אחת במקור 2. זה גמרות שמוזכרות אחרי זה בהמשך התוספות, אז בואו נסתכל עליהן. מקור 2. גמרה בגיטין. הגמרה מתחילה לא ממתנה מה שכתוב בתורה, אלא ממתנה על דבר שאי אפשר לקיימו. סוגיה שהזכרתי קודם. תנאי בלתי אפשרי. תנו רבנן, הרי זה כיתך על מנת שתעלי לרקיע, על מנת שתרדי לתהום, על מנת שתבלי קנה של ארבע אמות, על מנת שתביא לי קנה בין מאה אמה, על מנת שתברית הים הגדול ברגלך, אינו גט. רבי יהודה בן תימא אומר, כזה גט. כלל אמר רבי יהודה בן תימא, כל תנאי שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה לך מתחילתו, אינו אלא כמפליגה בדברים וקשר. אז זה כבר התייחסנו, רבי יהודה בן תימא אומר, התנאי הזה הוא רק מבחינת מפליגה בדברים, הוא לא רציני, ולכן... ולכן הדין שהוא התנאי בטל והמעשה כאלה. איבייר, הרי זה גיתך על מנת שתוכלי בשר חזיר. מה יותר קשה? לבלוע קנה בין ארבע אמות או לאכול בשר חזיר? מה? שאלה מרתקת. אמר רבה היא, רב אמר אפשר דאחלה ולאקי, הרב אומר לא, זה לא דבר שאפשר לקנות, אפשר לעשות את זה. תנסה, זה לא קשה, לא, אל תנסה, אבל אבל זה אפשרי. טוב, אז שאלה מאוד מאוד מעניינת, האם על מנת שתעשי דבר אסור, האם דבר אסור נחשב דבר שאי אפשר לקיימו, או לא נחשב דבר שאי אפשר לקיימו? אני מתלבט עד כמה לתלות בזה שאלות עקרוניות, כי אם כל הנושא הזה מפליג בדברים, אז אפשר לומר שזה לא שאלה מושגית, אלא יותר שאלה של אומדנה. אבל מבחינה עיונית זה שאלה מרתקת, האם שאלה בעוד קשרים, בעוד סוגיות, האם דבר אסור הוא דבר ראוי, הוא דבר אפשרי, או לא, זאת אומרת, ברור שאפשר לעבור על איסור. אם אתה אוכל את החזיר, אז הצלחת. ואני מכיר יהודים שהצליחו לעמוד במשימה הזאת, לא אגיד בכבוד, אבל לפני שאוכלים את החזיר, האם זה נתפס כאופציה? האם לעבור על איסור זה נתפס כאופציה, כדבר אפשרי? שאלה מאוד מעניינת, אבל בסדר, שאלה מעניינת שלא קשורה אלינו. שואלת הגמרא ותיפוק לידי מתנה על מה שכתוב בתורה הוא וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות, מה אתם מתווכחים פה בכלל? התנאי צריך להיות בטל, עזוב אותך דבר שאי אפשר לקיימו, התנאי צריך להיות בטל מצד מתנה על מה שכתוב בתורה. עכשיו מה מחודש מאוד בשאלה פה של הגמרא? מה? למה?
לאכול חזיר זה בדיוק כמו מתן של ארבע אמות, כמו שזה כאילו מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, אז אולי... על איזה משפט אמרו את זה? נקוע, לא?
לא, על מקל של ארבע אמות זה לא מתאים מה שכתוב בתורה. מה שואל יש על חזיר?
תשובה אחת על הכל, אפשר להגיד.
זה לא שינוי בדין.
מה?
זה לא שינוי בדין.
על מה אנחנו מדברים פה? על תנאי או על מתנה על?
מה אמיתי?
זה תנאי רגיל לגמרי, נכון? הרי את מקודשת על מנת שתוכלי חזיר. הרי את מגורשת על מנת שתוכלי... יש לנו פה בעל מתעלל. לא יודע, רוצה לבדוק, לאתגר את ה... מה יותר חשוב לאשתו, להתגרש ממנו או לשמור על ההלכה? בסדר, אפשר לדון איך אנחנו מתייחסים לבעל כזה. אבל זה לא, הוא לא מנסה לשנות פה איזשהו דין. הוא לא מנסה להצף פה חלות בצורה שונה מדיני התורה. והגמרא, לפחות אף השאלה, אומרת שזה כן נכלל בסיפור של מתנה על מה שכתוב בתורה. מה התשובה? אמר רבא דברי דרביקא, כי אמרין על מתנה על מה שכתוב בתורה תנו בטל, כגון שהרק סוטה ועונתה דהו קעקע, אבל אחא אי היא קעקע. אז הוא אומר שמתנה על מה שכתוב בתורה זה רק כאשר המתנה הוא זה שגורם לשינוי ולהכירה של דין תורה. אז אני אומר שתנאו בטל. אבל אם מישהו אחר עושה את האיסור אז זה לא נורא. זאת אומרת, מה זה לא נורא? זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה. לפי איזה סברה זה עובד? זה קשור לחוסר יכולת או
למרידה?
מה?
מרידה.
למרידה. בכלל כל הסיפור של חוסר יכולת לא שייך פה. אין פה חוסר יכולת במובן של לעצב איזה מעשה בלתי אפשרי. הסיפור של כל הסיפור זה על מרידה, ובתוך הסיפור הזה של התייחסות שלילית למרידה, אז הוא אומר שהמרידה זה רק אם המתנה בעצמו גורם לדבר האסור, ולא עם מישהו אחר. אז זה סברת, מי זה? רבן דברי דרביקא. מה תקיף לרבינה, כלום כאקראי, אלא לקיום אל תנאי דידי, איש לקח די הוא כאקר. מה זאת אומרת? אבל הוא גרם לעשות את זה, הוא עשה את התנאי, אז הוא לא מקבל את הסברה הזאת. אלא אמר רבינה כי אמרינן מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל כגון שרק סוטה ועונתה דוודאי כעקר אבל אחא מיקא אמר לה לא סגיא דלא אחלה לא תאכול ולא תגרש פה זה לא ודאי היא יכולה להחליט, יכול להיות שהיא תאכל ותהיה מגורשת, יכול להיות שהיא לא תאכל ולא מגורשת, זה לא עקירה ודאית. ואילו כאשר אני מדבר על עקירה של מתי על מנת שאין לך להישאר בסוף בעונה, זה עקירה בתורת ודאי. איך אתם מבינים את החילוק הזה? שמה? אתה אומר שהגמרא בעצם רוצה להגיד שמתי על מה שכתוב בתורה זה שיהיה אחרת במתנה על ולא בתנאי. וזה החילוק האחרון של הסוגיה. יפה. פרשנות מעניין. האמת שלדעתי הרמב"ם פרש כמוך. אבל עוד שנייה נקרא אותו. זה הפירוש הפשוט
לא.
אני חושב שזה פירוש מעניין, זה אפשרי, אבל זה לא... מה הפירוש הראשוני שהייתם אומרים?
שזה לא מספיק לדעת, אם זה בספק ולא
בוודאי. שזה התחילות בדבר הזה, האם העקירה שלך היא בתורת ודאי או בתורת ספק. זה נכון שלמייס העקירה בתורת ודאי תהיה רק בסיטואציות של מתנה על. זה נכון, אתה בפועל מצטמצם, מדי משהו ודאי מעצם זה שאתה התנאיה, מתנה על. אבל זאת לא הנקודה, החילוק בין תנאי למתנה על, אלא איכות העקירה שלך, אם אתה עוקר בתורת ודאי או לא בתורת ודאי. ככה, לכאורה הייתי קורא את הגמרא, אבל אני מסכים שאפשר לקרוא פה את הגמרא כסימן, ולהגיד שכל הסיפור של מתנה על מה שכתוב בתורה זה שייך רק במתנה על ולא בענייני תנאי גרידה. ונדמה לי שככה משתמע מלשון הרמב״ם. מקור שלוש, הרי שיקנה בדבר שאפשר לעשותו אלא שהתורה ראה אותו. כגון שאמר לי, אישה אם תאכלי חלב ודם הרי את מקודשת לי, ואם לא אתם מקודשת, תאכלי בשר חזיר, הרי זה גיתך, אם לא לא. ואחר שיקנה נתן, הרי תנאי קיים. והם אומרים בזה הרי תנאי מה שכתוב בתורה, שהרי בידע שלא תאכל ולא תתקדש ולא תתגרש. ובמה אמרו כל מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל חוץ מדבר שבממון, כגון שקידש או גרש או נתן או מכר על תנאי, שהוא רוצה בתנאו שיזכה עצמו בדבר שלא זיכתה לו תורה או מנע ממנו, או יפתור עצמו בתנאו מדבר שחייבה בו התורה, שאומרים לו תנאך בטל וכבר נתקיימו מעשיך, ואין אתה נפטר מדבר שחייבה אותך בו התורה, ולא תזכה בדבר שמנע אותך ממנו. אז מהרמב"ם נדמה לי כדבריך, שהוא חושב שבאמת, שזה חילוק עקרוני, שמתנה על מה שכתוב בתורה זה רק כאשר אתה מנסה לשנות את התנאים, להרוויח דברים שאין לך או להיפטר מחיובים שיש לך. מהרמב"ם זה נראה לי שהוא פירש ככה את הסוגיה. האם זה הפשט? אני לא בטוח.
יש מישהו שמפורש לא מפרש ככה?
האמת שלא עיינתי עכשיו בראשונים אחרים שם. וגם ברמב"ם אני לא ב-100% בטוח. אבל בסדר, זה שני כיוונים אני חושב שאפשר לפרש את הסוגיה שם בגיטין. תראו עוד גמרא אחת, וזו גמרא שאנחנו נחזור אליה עוד בהמשך השיעור, במקור הארבע. סוגיות של הונאה. אומר לחברו, על מנת שאין לך עליי הונאה. אני מוכר למישהו משהו, אני אומר לו שהמחיר הוא 1,000, אבל אני רוצה לסכם שעל המחר הזה, שיהיה כתוב בהסכם בינינו, שעל המחר הזה לא חלים דיני הונאה. זה לא דומה למצב שהגמרא אחרי זה אומרת שכולם מסכימים שאם אני אומר למישהו ש... תשמע, המחיר שוק של זה זה 1,000, אבל אני מוכן למכור לך את זה רק תמורת 2,000. אתה מסכים לקנות את זה או לא? אז אומרת הגמרא שכולם מסכימים שאפשר. אם המחירים ותארי המחירים ידועים, אז כולם מסכימים שאפשר. אני מצידי הייתי אומר שזה בכלל לא שייך לדיני עונה. כי אם הכל על השולחן, אז אין פה בכלל לעונה. וככה כתב הריד, בספר המכריע ומשות. הרמב״ם כותב שזה מועיל כי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון. הוא כן קורא לזה סוג של מתנה על מה שכתוב בתורה. בסדר, זה לא הנושא כרגע. אנחנו מדברים על אדם שמוכר לחברו, אומר המחיר הוא 1,000, ובוא נסכם שאין דיני עונה. אמרו לחברו על מנת שאין לך עליי עונה. הרב אמר יש לו עליו עונה, ושמואל אמר אין לו עליו עונה. לאם הרב דאמר כרבי מאיר ושמואל דאמר כרבי יהודה דתניא, אומר לי אישה את מקודשת לי על מנת שאין לך להישאר כסות ונה, הרי זה מקודשת תנאו בטל לברבי מאיר. רבי יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים. זאת אומרת הגמרא לכאורה המחלוקת היא חלק מהמחלוקת הכללית על מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון. והמה מביאה שכל אחד מחלק. וכל אחד אומר שהוא מסתדר עם שני התנאים. ואני עכשיו מתעסק לא עם רב, אלא עם שמואל, בשורה השלישית מהסוף, ושמואל אמר, אנא דאמרי אפילו לרבי מאיר. עד כאן לא קמה רבי מאיר הטעם, אלא דוודאי כעקר. אבל אחא מי אמר דכעקר מידי? אומר רש"י, רבי מאיר מדבר על עקירה ודאית. אומר רש"י, בשעת התנאי עוקר דברי תורה שהטילה עליו שער כסות ועונה, וזה עוקר החובה מעליו. ואפילו הוא נותן לאחר זמן, יכול להיות שהוא כן ייתן לה שער וכסות. מתנה באלמה הוא. גם אם הוא ייתן לה, זה לא יהיה קיום של שער וצוונה. אין עליו חיוב. והוא סתם נותן לה מתנה באלמה. לכן העקירה של שער וצוות היא עקירה ודאית. אבל בעונה זה לא עקירה ודאית. למה זה לא עקירה ודאית? כי לא בטוח שיש פה עונה. יכול להיות שזה, יכול להיות שהמחיר הזה הוא מחיר השוק הנכון. לא בטוח שיש פה עקירה של דיני עונה. אז אומרת הגמרא, חילוק שהוא מאוד דומה לחילוק שראינו בגיטין, שמתי מה שכתוב בתורה זה רק בוודאי כעקר ולא בספק כעקר. מה ההבדל בין כאן לגיטין? אותו החילוק הזה של ודאי כעקר, על איזה הוא מדבר, על תנאי או על מתנה על? פה אנחנו בתוך מתנה על. אנחנו בתוך אדם ש... אדם שרוצה לקדש על מנת שאין שחצות ועונה, אדם שרוצה לעשות מחר על מנת שאין עונה. ובתוך הסיפור של מתנה על אנחנו אומרים שיש מצבים שהעקירה היא ודאית ויש מצבים שהעקירה היא לא ודאית. זה כאן מחזק את הכיוון שאלעד רצה לקרוא את הגמרא בגיטין. דהיינו שהחילוק של ודאי כעקר הוא נוגע לגדרי המריזה. עד כמה... הקירה ודאית היא הרבה יותר בגדר מרידה מאשר הקירה בספק. וזה לא שזה חילוק בין תנאי למתנה על, כי אנחנו בכל מקרה לא נמצאים בתנאי. אנחנו בכל מקרה נמצאים בתוך המתחם של מתנה על. ו... מה? ואף על פי כן יש חילוק בין ודאי כעקר ללא ודאי כעקר. אז לכן זה נראה לי שהשיקול של... נראה לי שמכאן חיזוק לדבר הזה. בסדר, אפשר גם לפרש את המושג בצורה שונה בגיטין ובמציע. זה לא מחייב. בסדר. אוקיי. אז עד כאן, זה היה באופן כללי על תנאים, זה היה באופן כללי על מתנה שכתוב בתורה, ועכשיו לדבר שבממון. שבזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. על מי חובת הראיה? על רבי יהודה, אני חושב, נכון? רבי יהודה מחלק. רבי יהודה אומר, כל מה שדיברנו זה בכל התורה כולה, אבל בממון זה שונה. בדבר שבממון תנאו קיים. מה החילוק של רבי יהודה? אז יכול להיות שיהיו כאלה שיאמרו שהאמת שיש כאלה שכותבים בצורה כזאת. יש כאלה שכתבים בצורה מאוד קיצונית, שאומרת ש... נדמה לי שהם אומרים את זה גם על רבי יהודה. שטוענים ש... תדע לך שדיני ממונות של התורה, הם כל כולם עוסקים בלעמוד מה אנשים רוצים. הם כל כולם עומדן למה מן הסתם הרצון הבסיסי של בני אדם. ואם אנשים מסכימים ביניהם אחרת, אז במילא אנחנו רואים עכשיו שההסכמה שלהם שונה. וכל דיני התורה הם כל כולם רק ללמוד את הדעה של האדם. ולכן שיטת רבי יהודה היא שיטה מאוד פשוטה. ויש הבדל ליבות גדול ויסודי, חומה גדולה בין דיני ממונות של התורה לכל שאר התורה. שאר התורה, אז לתורה יש, התורה מביאה ערכים כאלה ואחרים, והתורה, ואדם לא יכול לסתות מערכי התורה. ודיני ממונות זה בכלל לא קשור לערכים, ואין לתורה שום עמדה, והיא רק קובעת לבן אדם מה... היא רק קובעת מה ברירת מחדל למה מן הסתם בן אדם רוצה, ואם הוא רוצה אחרת ומסכימים, אז במילה אפשר לשנות, ואין לתורה איזושהי עמדה יסודית בנושא הזה. מה? הם תופסים שזה מה שבדיני ממונות, זה התחום שבין בני אדם, ושם התורה אומרת שהם...
גם אנשים זה בבני אדם.
מה?
גם אנשים
וכנסות
זה גם
בבני
אדם.
כנסות, נדבר, אולי אני אגיד איזה מילה בסוף השיעור, איפה נמצאים כנסות בהקשר הזה. אבל הם יגידו את זה על דיני מחר ועונה ושומרים, והאמת שאחד אפילו, שניים, שאני מכיר את זה אפילו על ירושה. אפילו על ירושה הם מוכנים להגיד שזה בעצם עומדן דעת של מה הנפטר היה רוצה לעשות עם הרכוש שלו. ו... רק ששם אי אפשר להתנות, מה לעשות, אבל בסדר, קצור, יש גישה כזאת, אני לא חושב, זה נראה לי ממש גישה לא מרכזית בהבנת דיני ממונות של התורה. אני לא יכול להגיד שאין, כאילו אני מכיר כאלה שכתבו בכיוון הזה. יש ספרון פה בספרייה, לא זוכר איך הוא נקרא, של הרבי חזקאל אברמסקי, לפשר דיני הממונות, משהו כזה, לא זוכר. וזה האג'נדה שלו לאורך הספר. והוא אפילו מגיע איתה, כפי שאמרתי, לדיני ירושה. אז עכשיו, אנחנו אולי, אני מקווה שנצליח עוד להגיע בהמשך. התוספות אומר דבר כזה על שומרים. לפחות פשטו דברי התוספות, יש כאלה שמענו לקבל את התוספות, בתוספות ראש זה יותר מפורש. התוספות חשב ששומרים זה איזושהי, זה חיוב, היום לא סרטטתי את מה שאני רגיל לסרטט בכל שיעור, שחיובי התורה מתחלקים לחיובים מכוח הדין, לחיובים הסכמיים. התוספות חשב ששומרים זה חיוב הסכמי באופיו. ולכן הוא אמר שקל מאוד להתנות בדיני שומרים, ושגם רבי מאיר יודע בשומרים, כי שומרים זה בסך הכל אומדן דעת של התורה למה האדם מן הסתם רצה, ולכן שם אפשר להתנות מאוד בקלות. אבל זה הבדל בין שומרים לכל שאר דיני ממונות של התורה. זה לא איזושהי אמירה גורפת על דיני ממונות. ככה התוספות הבין את דיני שומרים. גם בדיני שומרים, לפי התוספות, אני גם שם לא מקבל את זה של התורה אין איזושהי אמירה ערכית. כי אני חושב שגם כשאתה קובע כלל שהוא רק ברירת מחדל, ואפילו אם היא רק ברירת מחדל פרשנית, זה לא אומר שאין פה איזושהי הכוונה. אתה לא באמת עושה סקר, ואתה מן הסתם חושב גם מה יותר סביר וראוי שאנשים יסכימו כברירת מחדל, ואתה בפירוש מכווין דברים, ומחקרים מראים את זה בלי סוף. מחקרים פסיכולוגיים, ברוב המקרים שקובעים ברירת מחדל לאנשים, אז אנשים יישארו עם הברירת מחדל. כי יש לאנשים הטייה לדבוק בברירת מחדל. ומה שמגיע לך לפי הברירת מחדל, אתה תדרוש הרבה מאוד כסף בשביל לוותר עליו. מכירים קצת, יצא לכם קצת לקרוא אריאלי ו... מה? יש המון מחקרים על זה. אנשים דבקים בברירת מחדל, מה שיקבע, מה שקובע במדינה, האם ההסכמה לתרומת איברים לאחר המוות, היא תהיה במשהו ששואף ל-0% או משהו ששואף ל-100%, זה השאלת ברירת המחדל. האם אתה צריך להחליט שאתה מוכן לתרום, או שאתה צריך להחליט שאתה לא מוכן לתרום? וזה דרמטי מאוד, ההבדלים בין מדינות. אז ברירת מחדל משחקת תפקיד משמעותי מאוד. גם כשאתה רק עוסק בלורה, במה ברירת מחדל למה מן הסתם בן אדם רוצה. אבל כל זה רק לגבי שומרים. להגיד את זה כאמירה כללית על דיני ממונות, זה משהו שאני לא נוטה אליו. מה כן? אני חושב שדיני ממונות זה... דיני ממונות בכל זאת עוסקים בזכויות של בני אדם. וכאשר אני עוסק בזכויות שלי, אז זה נכון שלתורה יש עמדה, והתורה קבעה עמדה ערכית שיש לי זכות כזאת וכזאת פה. והתורה זיכתה אותי בזכות הזאת, וזאת עמדה של התורה. אבל כיוון שהעמדה של התורה עוסקת בזכות שלי, אז אני בא לבית ויכול לוותר על הזכות הזאת. ולכן יש יותר גמישות ואני יכול, אני זכאי לוותר על זכויות שניתנות לי. זה לא שזה לא אמירה ערכית של התורה, זה אמירה מאוד ערכית, אבל בכל זאת אני בא לבית על הזכות הזאת ואני יכול להחליט שאני מוותר עליה. זאת נראה לי הסברה הבסיסית של רבי יהודה העקרונית שלו. המנגנון המדויק של איך עובדת ההתניה לרבי יהודה, אז בזה נפניתי בדף, בזה נחלקו פה בסוגיה שלנו, מי נחלקו במנגנון המדויק? הרשב"א והקצות. הרשב"א והקצות נחלקו, הקצות גייס לעמדתו עוד כמה ראשונים. הרשב"א אמר ש... הרשב"א זה במקור חמש. הרשב"א אומר שבעצם זה הכל עובד מדיני מכילה. ורבי יהודה דאמר בדבר שממונת נאו קיים, לאו למיימר דסבר דמתנא מה שכתוב בתורת נאו קיים. דעקאי מלן כל מתנא מה שכתוב בתורת נאו בטל, וקאי מלן נאמר כרבי יהודה דבר שממונת נאו קיים. אלא דרבי מאיר סבר דעל מנת שאין לך עליי דין שער וכסות כמה. ועל כן יש לה עליו דין שער וכסות, דע כתוב חייבו. זאת אומרת, מתנא מה שכתוב בתורת נאו בטל גם לדבר שבממון. המחלוקת על דבר שבממון זה אם לפרש את זה כמתנא מה שכתוב בתורה, או לפרש את זה באופן אחר. רבי מאיר פרש את זה כהתניה על מה שכתוב בתורה. וכן ואומר על מנת שאין לך עליי עונה, כי אומר שאין לך עליי דין עונה. ורבי יהודה סבר דלאו דין שער ודין עונה כמה, אלא מחילת ממון יש כאן. כלומר שתמחול עם ממון ההנאה שיש לך עליי, או שתמחול עם ממון השער והכסות שיש לך עליי. וממון ניתנו למחילה. והרי זה כאומר לחברו את קרא את כסותי ויפטר, דמחילת ממון יש כאן וקיים. אבל אילו אמר לו קרא את כסותי על מנת שאין לך עליי דין נזיקים, תנאו בטל, דל כוחו הכתוב רם עליי דין. אומר הרשב"א שבעצם מתנה על מה שכתוב בתורה מבחינת המנגנון המדויק, מבחינת המנגנון ההלכתי, מתנה על מה שכתוב בתורה לעולם לא תקף, גם לא בדיני ממונות. מה שכן תקף לכולי עלמא בדיני ממונות זה מחילה. ומחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה זה איך לפרש אדם שאומר על מנת שכך וכך. האם לפרש את זה כמחילה או כניסיון לשנות את הדין. אם זה ניסיון לשנות את הדין, אז לפעמים זה לא מועיל. אם זה מחילה לכולי עלמא זה כן מועיל. ומחלוקת רבי יהודה זה איך לפרש. עכשיו גם, אני חושב שהרבה פעמים יצא לי להגיד בשיעורים שמחלוקת איך לפרש היא גם מחלוקת ערכית. כי כי רבי מאיר מציב רף יותר גבוה לאדם שרוצה לשנות. אתה רוצה לשנות משהו, אתה תבוא ותגיד שאתה עושה את זה בצורה מאוד מסוימת של מכילה. זאת אומרת, אני חושב שגם הרשב"א לא לגמרי מתנתק מהשאלות העקרוניות שצריך לדון בהן ברבי מאיר ורבי יהודה, אבל בגדול הוא כן אמר שזה מחלוקת באיך לפרש כשיש מנגנונים שהם לכאורה מוסכמים. הקצות, הבאתי את זה פה, לא נקרא את זה עכשיו, הוא יצא נגד הרשב"א, מגס לטובתו רש"י ורמב"ן. הרמב"ן, הלשון של הרמב"ן זה בדבר של ממון יכולו למחול, אבל הוא לא מתכוון ללמחול, שלא אמרה תורה שהתחייב אלא ברצונו של זה. וזה משפט קריטי של הרמב"ן, שלא אמרה תורה שהתחייב אלא ברצונו של זה, שזה מתקשר למה שאמרתי קודם, שדיני ממונות זה קשור בזכויות של אנשים, וזה מותנה ברצון של בעל הזכות. כך טוען הקצות, מתווכח עם הרשב"א, תעברו על זה אחרי זה, זה מקור חמש. אז זה לגבי המנגנון של דבר שבממון. עכשיו, כל זה רבי יהודה. מה חושב רבי מאיר שחולק? נניח לא לפי הרשב"א, נניח לפי הקצות. רבי מאיר שולל את יכולת ההתניה גם בדבר שבממון. רבי יהודה חושב שבדבר שבממון אפשר להתניה. מה המחלוקת שביניהם? על מה חולק רבי מאיר? אז אפשר לומר שזה מחלוקת אידיאולוגית מאוד מאוד עמוקה וכותבית. לא יודע אם לרדד את זה לסיסמאות, אז אפשר להגיד שבגדול רבי מאיר מייצג שמאל ורבי יהודה ימין. כי רבי יהודה בונה על זה, רבי יהודה הוא קפיטליסט, אדם הוא בעל בית על עצמו, והוא יודע מה טוב לו, ואל תבוא ותתערב, ואל תהיה פטרנליסט עליו, ואם הוא רוצה לוותר, תיתן לו לוותר, ואתה לא צריך להגביל אותו, והתורה לא צריכה להפעיל אליו רגולציה שקובעת לו מה טוב לו ומה לא טוב לו, ובגדול מה שהוא ירצה יהיה. וזה רבי יהודה. ומה אתה הולך עכשיו לסנדל את האישה? ולהגיד לה שבגלל שאתה כל כך חרד לטובה שלה, אז אתה הולך עכשיו לסנדל אותה ולהגיד שהיא לא יכולה לוותר על השאר קצות ועונה, אבל מה אם היא מאוד לחוצה להתחתן, וזה האדם היחיד שיכולה להתחתן איתו, ואתה בעצם בא ופוגע בה, כי אתה לא נותן לה להתחתן עם מישהי שהיא רוצה להתחתן איתו, אז אתה לא נותן לה לממש את הזכויות שלה, אתה תסמוך עליה שהיא יודעת מה טוב בשבילה, ואם היא מוותרת, היא יודעת על מה היא רוצה לוותר. ותיתן אמון בבני אדם, הם יודעים מה טוב להם, והתורה מלמעלה לא צריכה להתערב. ורבי מאיר אומר, לא, אני לא חושב שאני לא צריך לתת לבן אדם לוותר על זכויות, ויתור על זכויות זה בעייתי, אני כן רוצה לקבוע מה טוב לאדם, ואני רוצה לבדוק, אני חושב שוויתורים כן הם ויתורים בעייתיים, בעיקר כשאדם מוותר על זכויות שלו לפני הנישואין, היא כבר מראש קובעת שלא יהיה לה את הדבר הזה, אחרי זה כבר לא יהיה לה שליטה על זה. היא מכניסה את עצמה לחיי ניסויים שהם יכולים להיות מאוד בעייתיים, ואני חושב שכן, שאני יכול להיות פטרנליסט ולהחליט בשבילה יותר טוב, ואתה פוחד שהיא לא תמצא בגלל זה בעל, אז אני אגיד לך שבגלל זה היא כן תמצא בעל, כי אם תהיה יכולת התניה, ואם אדם יוכל להתחתן עם אישה על מנת שאין לך להישאר קצות ועונה, אז אנשים יוכלו להעלות דרישות כאלה, ואז היא לא תמצא בעל, אלא אם תסכים לוותר. אבל אם אנשים ידעו מראש שאין בכלל אפשרות כזאת, אז אולי יהיו כאלה שבגלל זה יחליטו שהם לא מתחתנים עם אישה, ואם אנשים כאלה, אז אולי באמת יותר טוב לא להתחתן, אבל יהיו הרבה אנשים שיבינו שזה המצב, ושלהתחתן עם אישה זה רק שזה הולך עם שאר פסות בונה, ולכן דווקא בגלל זה היא כן תמצא בן זוג, והיא כן תצליח להתחתן, וזה... בקיצור, אפשר לראות פה ויכוח... מה החיוך? ויכוחים מוכרים, לא? מעיתונות כלכלית. אפשר ל... בסדר, זה... אני לא אומר אפשרי, אני חושב שהשאלות האלה בהחלט עומדות ברקע, וצריך להתייחס אליהן. זה לא... קשה לי להגיד שבצורה בלעדית זאת המחלוקת שלהם, במיוחד שהמחלוקת יש בה כל כך הרבה חורים וחילוקים למיניהם. ונסתכל לדוגמה על שיטת רבי יהודה. אז מראה בבא המציאה אמרה, מה אמרה הגמרא במציאה? שנחלקו רב שמואל במוכר על מנת שאין לך עליי עונה. בסדר? מוכר על מנת שאין לך עליי עונה, נחלקו רב שמואל. אז הגמרא אמרה, לכאורה זה המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה. ואומרת הגמרא, לא, כל אחד יחלק. אז איך רב יחלק? רב אומר אני במקור ארבע. רב אומר, המוכר חברו מנת שאין לך עליי עונה, רב אמר, יש לו עליו עונה. התנאיה פה לא מועילה ועדיין חלים פה דיני עונה גם על המכר הזה. כך טוען רב. ואז רב בא ואומר, אני אסביר לך את זה גם לשיטת רבי יהודה, שמתן מה שכתוב בתורה בדבר של ממון, לא כן. ומה ההסבר? אומרת הגמרא, סוף השורה השלישית במקור ארבע, אמר לך רב, אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה. עד כאן לא כאמר רבי יהודה אתם, אלא דידעה ותמח לה. שם האישה יודעת ומוכלת. אבל אחא, מי ידע דמחיל? פה מה הוא יודע למחול? עכשיו אני שואל, מה זה פה הוא יודע למחול? בטח שהוא יודע למחול, הוא יודע שהוא נכנס פה לסיכון, הוא יודע שמאוד יכול להיות ש... שמאוד יכול להיות שיהיה פה דיני עונה, יודע שהוא נכנס לסיכון. המחיר הזה לאו דווקא הולם את מחיר השוק, ודיני עונה לא ישפיעו על מחיר השוק, לא ישפיע על התוקף של העסקה פה. העסקה הזאת תהיה תקפה לפי המחיר שאנחנו מסכימים, בלי קשר לדיני עונה. זאת אומרת, האדם יודע למה הוא נכנס, ותיתן לו לעשות את הוויתור, יכול להיות שהוא מפסיד פה את עסקת חייו, ואתה בא ומתערב לו ואתה אומר לא, לא יהיה תוקף להתנאי הזאת שלכם, בכל זאת יחולו פה דיני עונה. אז מה... אלא שאנחנו מבינים שהמחילה הזאת זה סוג של הסמכתה, והאדם הזה מן הסתם מניח שהמחיר פה הוא כן טוב, ורק אחרי זה הוא יגלה שבאמת היה כזה פער, ולכן זה לא יעזור לו כמה שהוא צעק ואמר בקול גדול שהוא מוותר על דיני עונה. לא, אנחנו אומרים לו, סליחה, זה לא, זה, אנחנו לא מכירים את זה כמחילה. אתה אומר שאתה מוכן ואנחנו לא מוכנים להכיר במחילה הזאת כמחילה. זאת אומרת, גם רבי יהודה יודע, לפחות לפי רב, אז גם רבי יהודה יודע להיות פטרנליסט ולהגיד לאדם, אני יודע יותר טוב ממך וכו'. השאלות הן...
סברה זאת דווקא בניסויים גם תהיה אולי אפילו יותר חזקה. שיראה לאדם לאיזה חיים נכנסת פה לחיים שבלי שירסות
דיוני עונה. זה נכון. פה רבי יהודה קבע עמדה שהיא כן יכולה, ושזה כן נקרא מחילה. אני מסכים, אפשר היה להתווכח בנקודה הזאת, אבל רבי יהודה חשב שפה היא כן מבינה ואין איזשהו... זה לא שהיא אופטימית לגבי איזשהו נתון שלא שטוח לפניה, ושם אני כן מוכן לשקול את האפשרות הזאת. אני מסכים, אפשר היה להעלות טענה כזאת, אבל רבי יהודה לא סבר ככה. עכשיו, בכלל, שיקול נוסף שהוא לא קשור בכלל לכל מה שאמרתי, שאני חושב שבסוגיה הוא מאוד נוכח. זה... כאילו, האם מה שמפריע לרבי מאיר זה... עד עכשיו דיברתי על רבי יהודה, אבל נגיד רבי מאיר. האם מה שמפריע לרבי מאיר זה הפגיעה בזכויות של בעל הזכות? האם רבי מאיר בא מהכיוון הפטרנליסטי שאמרתי, או שרבי מאיר בא מצד הפגיעה לא באדם, אלא...
בתורה?
בתורה. מתנה על מה שכתוב בתורה, והוא אומר את זה גם בדיני ממונות. אבל זה מצד הפגיעה במה שכתוב בתורה. אומרת הגמרא למשל, בנונזף עמוד ב', שרבי מאיר רק לא מאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, אבל הוא כן מאפשר להתנות על דרבנן. בדינים דרבנן הוא כן מאפשר לה... עכשיו, מה זה משנה הזכויות שיש לי, אם זה זכויות מדאורייתא או מדרבנן? הזכויות שרבנן קובעים הן זכויות קריטיות מאוד. למה אדם יכול להתנות על זכויות דרבנן? משמע שהנקודה היא הפגיעה בתורה, ורבי מאיר חושב שבדרבנן זה פחות קריטי. ורבי יהודה מעלה בכלל שיקול הפוך, שחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. אבל הנקודה היא הסמכות, הסמכות של התורה, הסמכות של חכמים, ופגיעה בסמכות. אני לא... אין לי איזשהו קו ברור לגבי... ברור לי שהשאלות הפוליטיות שאמרתי הן חלק מהדיון, אבל איך לתחם בינם לבין שיקולים אחרים והרבה חילוקים שיש, זה בטח לא בצורה גורפת כפי שהצגתי את זה קודם. כן.
השיטה של
הרב
שהרב מסביר את זה, היא לא מסדרת את הגמרא. הרב שמסביר שהרבי מאיר הוא מדבר שהוא רוקר את הדין ממש. כשמואל מסביר משהו, הוא אומר, אתה לא כמה רבי מאיר, רק כאן, אלא זה ודאי יקר. אבל רק כאן, מי אמר לך יקר מידי?
יכול להיות שכל הבעיה, יכול להיות שהרשב"א יגיד שאם זה לא ודאי קרקר, אז זה בכלל לא נכנס למתנה שכתוב בתורה. ואז זה יעבוד לא מצד דיני מחילה, אלא יעבוד מצד דיני התנאיה. כשיש פה התנאיה על מה שכתוב בתורה, כשזה נקרא נגד מה שכתוב בתורה כי זה ודאי, אז כולם מסכימים שהתנאיה אי אפשר, זה אפשר רק מחילה. אבל פה, להפוך, כולם הסכימו שזה יעבוד מדיני התנאיה, כי זה לא ודאי קרקר.
אני אומר שזה לא עובד. הוא אומר שזה לא עובד, למה? כי יכול, כי
אתה לא יכול לשנות דינים. ומה שאתה מנסה לעשות זה לשנות דינים. אבל אם זה לא ודאי, אז אני בכלל מסכים שאפשר, כי אז...
זה משנה את הדין,
בשביל השאלה,
אם בסוף זה יצא.
בסדר, אבל זה שינוי שהוא לגיטימי. אני לא בחנתי ברשב"א
האם מצד מה הוא מגיע לזה שמתנאי אנושי כתובות תורה זה דבר בעייתי, האם זה מצד חוסר יכולת או מצד זה, יכול להיות שהרשב"י יסכים לדבר הזה.
בסדר. אוקיי, עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, בואו נקרא את התוספות. נווה ועמוד א', תוספות דימור התחיל הרי. הרי זה מקודשת ותנוע בתל. פותח התוספות. על כורחנו בדקף לילי תנאי יאירי. דאמר לה, אם אין לך עליי שאל כסות ועונה, הרי את מקודשת, ואם לאו, אל תהי מקודשת. מדיקה אמר לכמן, דתם עד רבי מאיר דתנוע בתל, מישהו מדבר תנאי על מה שכתוב בתורה. והיא לא הקפי לתנאי, תפוק לידי תנוע בתל לרבי מאיר, מישהו מדבר תנאי כפול, כי דאמר בה אומר. זאת אומרת, תוספות, שוודאי שהתנאי חייב להיות פה כפול. ודאי שתדע לך שכל אדם שבא ואומר, הרי את מקודשת, על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה, הוא חייב לכפול את תנאו, להגיד מה קורה אם כן, מה קורה אם לא. זה צריך לעבוד לפי משפטי התנאים. תוספות אומר שזה חייב לעבוד סביב המנגנון של תנאי ומשפטי התנאים. זה שיטת התוספות. מי שחולק על התוספות זה... מה? רבי קוויגר חולק, אומר שאילו היה כדאי, היה חולק, מקור שש, ואילולה שאיני כדאי, היה נראה לי, דעל מנת אינו בדרך תנאי, רק שמקדש אותה בלי התחייבות שאיר כסות ועונה, והיא נתקדשה לו על אופן זה, וכמו על מנת שאין לך לא עונה, זה לא שייך לומר שהוא עניין תנאי. עדיין דענו בדרך תנאי, אלא דמוכר בעניין שלא יהיה ללוקח עליו דין עונה, והלוקח שמתרצה, אבי כקנה בלי זכות זה דעונה, וסילג זכותו בזה. אומר רבי עקיבא איגר, תנאי ומתנאי על, זה שני דברים שונים, והתנאיה על לא צריכה לעבוד דרך תנאי תנאים. זה שיטת רבי עקיבא איגר. היא לא צריכה לעבוד דרך תנאי תנאים, ולכן ממילה אין צורך בתנאי כפול. עכשיו בגיטין פי ד' ראינו מקרה מובהק של תנאי. והגמרא כן קשרה את זה למתנאי על מה שכתוב בתורה, על מנת שתאכלי בשר חזיר. אז או שהגמרא באמת דחתה את זה עקרונית בסוף, וכל מה שרבי עקיבא איגר אומר פה זה רק על פי הבנה מסוימת במסקנת הסוגיה בגיטין, או שהוא יגיד שבסדר, מתנאי על מה שכתוב בתורה יכול להיות רלוונטי גם לתנאי. גם לתנאי יש דיני מתנאי על מה שכתוב בתורה, אבל המקרה הקלאסי של על מנת שאין לך להישאר קצות ועונה, זה לא עובד מדין תנאי, זה עובד מדין התנאיה, מתנאי על ולא תנאי, ואתה לא צריך בכלל להכניס בזה את משפטי התנאים, ולא צריך תנאי כפול. זה רבי עקיבא איגר. כן. שמה על מנת זה משהו אחר, באמת איסור רשת, לא נכנס, אבל שמה באמת האיסור רשת איש בוצע לגמרי כשאתה עושה את זה בעל מנת, רק אתה עושה את זה לתנאי או שלא יהיה עשו כך וכך, זה באמת שני מנגנונים שונים, שאחד מהם הוא שיעור ואחד הוא תנאי. ורבי עקיבא אומר שפה זה סוג של שיעור. הלשון היא על מנת, אבל המהות של מה שאתה מתכוון לעשות זה סוג של שיעור. שם כשאתה עושה את זה בעל מנת אז המהות זה תנאי. בכל אופן זה שיטת רבי עקיבא איגר. עכשיו תוספות חולק, תוספות אומר ש... אנחנו כן עושים פה מדיני תנאי, למרות שזה על מנת שאין לך להישאר קצות בעונה. מה יכול להיות הסבר לתוספות?
רב שמעון שקוף.
אז או זה, או רב שמעון שאומר ש... שבאמת זה רק אם... אם לא יש שיעור חיוב של קצות, ואז זה חלוט שמבטלת את עצמה ולכן זה. או, בסדר, מכיוון שאני קצת מסויג מזה, אז אני חושב יכול להיות שתוספות חושב שכל מנגנון שרוצה לסטות מהמוחלטות של מעשה חייב להיות מדין תנאי. זה הנחת התוספות, שכאשר אני עושה חלוט, מעשה מסוים, מכיל חלוט מסוימת של התורה, אז באופן בסיסי היא אמורה לחול לגמרי, היא אמורה לחול לפי כל הדין, אני מקדש אישה, היא אמורה להיות מקודשת בכל מקרה ומצב, לא משנה מה יקרה, ואמורים לחול כל הדיני קידושים של התורה, וכל החיובים, שער וצפות ועונה והכל. עכשיו יש לך יכולת להתחיל לשחק משחקים, אתה רוצה שהיא תהיה מקודשת, אבל רק בתנאי שכך וכך, ואם כן אז כן, ואם לא אז לא. או שאתה רוצה שהיא תהיה מקודשת, אבל אם חלק מהדינים יהיו שונים. ובלי שער, אבל עם כסות וכו'. אתה רוצה להתחיל לשחק עם המוחלטות של המעשה,
זה עובד על ידי תנאי. אתה צריך לבוא ולהגיד שאתה עושה את המעשה הזה, אבל אני מצמצם את התחולה שלו בכך וכך. אתה יכול לצמצם את התחולה שלו במישור התרחישים, שבתרחיש כזה וכזה זה יחול, בתרחיש אחר זה לא יחול. אתה יכול לצמצם את התחולה שלו במישור הדינים, שדין X יחול ודין Y לא יחול. אז או שאתה יכול או שאתה לא יכול. זאת אומרת, את זה אנחנו בודקים בדיני מתנה שכתוב בתורה. אבל כל הדברים האלה הם כולם תחת מטריה אחת רחבה של מושג התנאי. ככה לכאורה סובר תוספות. אוקיי, נמשיך בתוספות. שואל תוספות, ותימה אם כן, המה היא מקודשת? הרי התנה בפירוש שאם יהלה עליו שאל כסות ועונה שאינה מקודשת. אז תוספות אומר, אם ככה והוא כפל את התנאי, אז איך זה יכול להיות שהיא לא מקודשת? מה אתה צריך להיות? איך היא יכולה להיות לא מקודשת? סליחה, איך זה יכול להיות שתהיה מקודשת? הוא אמר מפרש שהיא לא תהיה מקודשת אם יש אל צונה. בסוף יש אל צונה, בכל זאת היא מקודשת. אז איך זה יכול להיות? מה קרה? לדעת המקדש. המקדש צריך שיהיה לו גמירו דעת משלו. ואין לו דעת. אז זה שאלה של התוספות. עכשיו, נקודה מעניינת בתוספות זה למה הוא שואל את השאלה רק על בסיס הרישה שלו. תוספות אמר, חייב להיות שהוא כפל את התנאי. ואם ככה, יש לי קושי. מה קרה לגמירות הדעת שלו? ואם הוא לא כפל את התנאי, אם הוא רק אמר, רק מקודשת על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה.
אין לו גמירות דעת.
מה? אז זה לא ברור לך שהוא רוצה לקדש אותה רק עם שאר כסות ועונה? אז יכול להיות, ואני חושב שזה הסבר יותר פשוט לתוספות, אני בסופו של דבר מסכים איתך, שתוספות אומר, אם התנאי לא היה כפול, אז לא הייתי יודע בצורה מאוד חזקה שהוא לא רוצה. וזו השאלה הגדולה בגדרי תנאי כפול, שיכול להיות שתנאי כפול זה לא משפטי תנאים רגילים, אלא תנאי כפול זה מה שלפעמים קוראים משפטי הלשון. זו השאלה האם בכלל עליו אתה שומע הן, בכלל הן אתה שומע עליו, או בכלל הן אי אתה שומע עליו. ואז יכול להיות שאם אני מצריך תנאי כפול, זה אומר בכלל הן אי אתה שומע עליו. אתה לא בדיוק מבין, כשהוא אומר, הרי את מקודשת אם יש לך להישאר קצות ועונה, אם אין לך להישאר קצות ועונה, אתה לאו דווקא מבין מזה את הצד השלילי, שאם יש להישאר קצות ועונה, אז היא לא מקודשת. ורק מהרע שהוא כפל את נו, אז אתה יודע בצורה חזקה שהוא לא רוצה את זה. זה הבנה פשוטה וטובה, ואני חושב שזה יותר פשט בתוספות. אפשר להציע הבנה למדנית שאומרת ש... זה לא חילוק בין תנאי כפול לכל משפטי התנאים אחרים, אלא בין מהתנאי הנה שכתוב בתורה לכל משפטי התנאים אחרים. זאת אומרת, יכול להיות שתוספות כבר ידע את היסוד הזה של תנאי מילתא אחריתי. ושלכל משפטי התנאים, אז תוספות ידע שאם אדם מתנה על מנת כך וכך, אז התנאי הוא משהו חיצוני ויש לאדם גמירות דעת על המעשה שלו. אבל מתנה על מה שכתוב בתורה, תוספות חשב שזה אחר. זאת אומרת, כשאני מקדש אישה על מנת שהיא תיתן לי 200 זוז, אז באמת הקידושין הם קידושין. אני עושה א' בתנאי שב'. הרי את מקדשת לי שזה א', בתנאי שב' אתה תתני לי 200 זוז. אבל הרי את מקדשת על מנת שאין לך להישאר קצות ועונה, זה לא א' בתנאי שב', אלא זה להיכנס לתוך א'. אני רוצה שהקידושין יהיו משהו אחר. אני רוצה להיכנס לתוך הקרביים של הקידושין ולשנות אותם. אז פה להגיד תנאי מילתא אחריתי זה חידוש הרבה יותר גדול. אנחנו מיד נראה שהתוספות אמר את החידוש הזה. אבל זה חידוש הרבה הרבה יותר גדול להגיד תנאי מילתא אחריתי על, כשאני מדבר על מתנה על. כי מתנה על זה לכאורה תנאי שהוא לא כל כך חיצוני למעשה. אתה מנסה לשנות את הדינים של המעשה. אתה רוצה א' ואתה מקבל במקום א' ב'. זה לא שאתה רוצה א' בתנאי שב' ואתה מקבל א' גם בלי ב'. אתה רוצה א' ואתה מקבל ב', אתה מקבל משהו אחר ממה שביקשת. בסדר, הזמנת צ'יפס, קיבלת אורז, זה לא אותו דבר, זה... בכל אופן, איך שלא יהיה תוספות התעורר את השאלה רק אחרי שהוא הסביר לי את הסיפור של תנאי כפול. אני מדלג קצת, בשורה הרחבה בתוספות, ואומר לי, דילב דילפינן מתנאי בני גד ובני רובן, הווה אמינא דשום תנאי אינו מבטל את המעשה, ואפילו לא יתקיים בסוף, המעשה קיים. באמת, כמו שראינו בראש, באמת יכולתי לחשוב, אלמלא פרשת בני גד ובני רובן, יכולתי לחשוב שלעולם שום תנאי לא מבטל את המעשה. וזה המושג של מיתה אחריתה שדיברנו קודם, הדעת קיימת בפני עצמה. ואשתא דילפינן מהתם דמהן ניתנה לבטל המעשה, אמרינן דדווקא כשאינו מתנה על מה שכתוב בתורה. דומיה דבני גד ובני רובן שלא ייתנו על מה שכתוב בתורה. אז משם למדתי שהתנאי צריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים, ואחד מהסטנדרטים שלמדתי משם שתנאי כשר הוא רק תנאי שאינו מתנה על מה שכתוב בתורה, ורק תנאי כזה יכול לחשב, אחרת פרשת בני גד ובני רובן לא עובדת, וממילה אני נשארתי עם נקודת המוצא של תנאי בטל ומעשה קיים. זה הכיוון של התוספות לענות על הדבר הזה. כמובן, מה?
זה לא מוזר ללמוד דברים כאלה מתנאי בני גד.
טוב, זה התוספות, תוספות מפורסם בדף עין ד' שאומר, ששואל איזה סוג של דינים אני לומד במתנאי בני גד ובני ראובן. איזה סוג של מאפיינים? האם נלמד שאפשר להתנות רק בקרקעות, רק בחלוקת הארץ, רק עם שבטים מסוימים? רק שבטים מסוימים שייכים בדיני תנאים, ושבטים אחרים לא שייכים בדיני תנאים. זאת אומרת, ודאי שאתה לומד בני גד ובני ראובן רק דברים שיש בהם היגיון מסוים. ולכן צריך להבין את ההיגיון של מתן השיסוי בתורה, אנחנו מדברים על זה פה. אבל ההנחה היא שיש, שזה משהו שיש בו היגיון. זה ברור. טוב, יש... רבנו תם, כבר הזכרתי אותו קודם, רבנו תם פה בתוספות ישנים בצד, אומר תשובה אחרת, ואומר רבנו תם, דאבי מפליג בדברים. ואין זה תנאי כלל שיתקיים התנאי, למען דאמר, מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. ואבי כמו על מנת שתעלי לרקיע. אז רבנו תם אומר שזה, שמתנה על מה שכתוב בתורה מפליג בדברים, והוא לא רציני, זאת התשובה שלו לשאלה. האמת שהקובץ שיעורים פה שואל עליו, על רבנו תם, שבסוגיה בגיטין שהזכרתי קודם, אז זה נראה שהסוגיה מחלקת בין מתנה על מה שכתוב בתורה לדבר שאי אפשר לקיימו. הוא ראה את זה כשני דברים נפרדים, ורבנו תם קצת מקרב אותם. אבל אני לא חושב שרבנו תם מקרב אותם. אני חושב שרבנו תם אומר שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל מסיבה מסוימת, שהיא לא קשורה ל... היא לא מצד מפליק בדברים, והיא לא מצד דבר שאי אפשר לקיימו. מצד איזושהי סברה. יש איזושהי סברה בזה שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. אני לא עוסק עכשיו, אומר רבנו תם, ביסוד הדין של מתנה שכתוב בתורה תנאו בטל. אני עוסק ביישוב התחושייה מזה שאין גמירו דעת. אתה שואל איך היא יכולה להיות מקודשת, הרי אין לו גמירו דעת, הוא לא רוצה שהיא תהיה מקודשת. על זה אומר רבנו תם, שלמי שאומר שמתנה שכתוב בתורה תנאו בטל, ממילא המתנה הוא בגדר מפליג בדברים, והוא לא רציני. אבל זה לא היסוד הדין של התנאי מה שכתוב בתנאו בטל. יסוד הדין הוא מסיבה אחרת, אבל מה תהיה התוצאה? האם התוצאה תהיה שהחלות בכל מקרה בטלה? או שהחלות קיימת בלי התנאי, האם התוצאה תהיה מעשה בטל, או תנאי בטל ומעשה קיים, אז פה אני נעזר ומפליג בדברים. זה נראה לי בהסבר רבנו תם. בסדר. עכשיו אני ממשיך בתוספות, ופה זו נקודה חשובה מאוד, אז כדאי להתרכז. שורה רחבה שלישית בתוספות, וזה באמת קטע חשוב מאוד. שואל תוספות, ואם תאמר, עד אתנן בפרק בתרא דמנחות, הרי אני נזיר על מנת שאגלח בבית חוניו. שמעתם על בית חוניו? מה? שהקימו במצרים מקדש חלופי. הרי אני נזיר על מנת שאגלח בבית חוניו, יגלח בבית המקדש. ואם גילח בבית חוניו, יצא. הוא מפרש בגמרא, היינו תמה די גברא, היינו תמה, מה הפשט יצא? האם יכול להיות שבאמת אתה יוצא ידי חובה תגלח את נזירות עם גילוח בבית חוניו? יש איזושהי משמעות הלכתית? האם אתה מדהי גברה לצעורי נפשי כמחוון? אמר, אם סגי בבית חוניו תרחנה, פירושין חכים רצה לגלח במקדש חל עליו נזירות, ואם יכול, או אם אינו רוצה לתרוח, עדת הדרך היא לא נדר, יגלה אם נהית עד או לא אבי נזיר. והאם פירוש יצא, כלומר שלא חל עליו נזירות. תוספות מצטט את הגמרא, אומר ש... הכוונה של מה שאומרים שם יצא בבית חוניו, אין הכוונה שיצא מדיני נזירות, אלא שבעצם כל קבלת הנזירות שלו היא תלויה ועומדת, וסופו מוכיח על תחילתו. הוא בעצם אומר, אני לא בטוח אם אני רוצה להיות נזיר, אני לא בטוח אם יש לי כוח לעשות את כל הפרוצדורה, ולכן זה תלוי. אם בסוף הוא גם ישמור את כל דיני הנזירות שלו וגם יבוא ויגלח בבית המקדש כדיני נזיר, אז יתברר למפרע שהוא באמת היה נזיר. אבל אם בסוף הוא ילך ו... לא יודע, יסתפר בבית חוניו, אז זה בכלל לא נזירות. אז הוא יתבר שהוא סתם רצה לצייר את עצמו. יכול להיות שיש לזה תוקף של סתם נדר שאוסר על עצמו לא לשתות יין, אבל נזיר הוא לא היה. ולכן זה בסדר. אז אני לא אומר שהוא עדיין חייב בנזירות והוא חייב בתגלחת בבית המקדש, אני אומר שהתבר שהוא לא היה בכלל נזיר. כך אומרת הגמרא שם. ועכשיו שואל תוספות... ראי מפורש יצא, כלומר שלא חלה עליו נזרות. והשתה עמי והמתנה על מה שכתוב בתורה הוא דן גילוח אליו במקדש. שואל תוספות, למה שאני לא אגיד תנאי בטל ומעשה קיים, הרי אני נזיר על מנת שגלח בבית חוניו, זה התנאה על מה שכתוב בתורה. התורה אומרת שהנזיר צריך לגלח במקדש, אני צריך להגיד תנאי בטל ומעשה קיים, ושאדם שאמר הרי אני נזיר על מנת שגלח בבית חוניו, הוא יהיה נזיר ויגלח בבית המקדש, וזה צריך להיות הדין. זה שאלת התוספות, שאלה גדולה. ואומרי, דלא אמרינן מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, אלא היכה שמתכוון לעקור מה שכתוב בתורה. אבל אתם סבורו שיש מצווה בבית חוניו כמו בבית המקדש, ואין מתכוון לעקור, איתלל למילף מתנן לבני גד ובני רובן. אז באמת שאני צריך להבין קצת איך התוספות מתחבר למה שהגמר, איך שהגמר שם תיארה את המנגנון שהבן אדם הזה. מה זה אומר שתוספות אומר שהוא סבור שיש מצווה בבית חוניו? לכאורה הגמרא אומרת שכשהוא אומר בית חוניו אז אנחנו מפרשים שהוא בכלל לא רוצה להיות נזיר. אבל בסדר, נעזוב את השאלה הזאת כרגע. תוספות אומר שהאדם, מתי אני אומר מתנה מה שכתוב בתורה? רק כאשר אדם מתכוון לעקור דיני תורה. אבל אם אדם סתם טועה לחשוב שיש מצווה גם בגילוח בבית חוניו, אז זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה. זה הסברה של תוספות. איפה נמצא את הסברה הזו?
מרידה.
מה?
מרידה.
זה התוספות ודאי בצורה מאוד חזקה נמצא כאן, ואומרת שאנחנו לא מוכנים לאפשר מרידה נגד עיני התורה. אבל אם הבן אדם טועה, לא חושב שיש מצווה, אז זה בסדר, אז זה מבחינתי לא נקרא מרידה, ולכן זה נקרא, זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, ולכן זה בסדר. ויש תוקף לתנאי שלו. יפה מאוד, כך טוען התוספות. מה השאלה שעכשיו עולה על התוספות? אז אם זה לא בגדר מתנה על מה שכתוב בתורה, אז מצוין, אז בוא נגיד שיהיה נזיר, שיהיה נזיר שיכול לגלח בכל זה. כי הוא לא מתכוון, זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, הוא לא מתכוון למרוד. אז נגיד שנאו קיים, ובאמת זה דבר מצוין, אז באמת יהיה נזיר שיכול לגלח בבית חוניו. זה מאוד יכול להקל על כל מיני אנשים שרוצים להיות נזירים, ואין להם כוח להגיע לבית המקדש, או שרוצים... בסדר, אם הם, לפחות אם הם יטעו ויחשבו שיש מצווה גם במקום אחר. יעלה על הדעת דבר כזה?
יש התנאי להתקיים והוא
נפק להיות
נזיר, זה לא
אומר
שמותר לגלח בבית חוניו.
למה?
זה דין בתנאי, זה דין...
מה התוצאה של זה שאני אומר שהתנאי קיים?
שהתנאי קיים שאני נזיר.
לא, שהתנאי קיים, מה התוצאה?
שהמעשה בטל.
שהוא בכלל לא נזיר. התוצאה שם היא שהוא בכלל לא נזיר. ואני שואל למה, לכאורה אם אתה אומר שהתנאי קיים, שיהיה נזיר, ובאמת זה יצליח. זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה. על כורחנו, על כורחנו שיוצא מהתוספות, שיש לי שתי הלכות שונות שצריך להתקדם. שתי נקודות שכל אחת, ששתיהן נהנות. נקודה אחת היא ש... ואיסורים, ופרשות איסוריות, אין יכולת... לשנות מנגנוני תורה. זה נקודה יסודית, והיא לא קשורה בכלל לדיני מתנה על מה שכתוב בתורה. זה בן אדם יכולת. פרשת נזיר מדברת על להביא להקים בבית המקדש. בית חוניו זה מקום שלילי, ושאין לתורה שום מילה חיובית להגיד עליו. ובוודאי שהוא לא קשור בכלל לפרשת נזיר, ואין לבן אדם שום יכולת לעצב פרשת נזיר שונה משלו. אז זה דבר ברור לגמרי, וזה לא קשור בכלל למתנה על מה שכתוב בתורה. באיסורים אלה דנן יכולת לשנות מנגנוני תורה בכלל. זה נקודה אחת. אבל זה לא אומר מה תהיה התוצאה. מה התוצאה הסבירה תהיה אם האדם כן רצה להיות נזיר אבל רק מסוג של בית חוניו?
שלא יהיה נזיר.
התוצאה הסבירה שלה, שלא יהיה כלום, בסדר, אז לא קרה כלום, והנדר לא נדר, והוא לא נזיר בכלל. אבל יש לי נקודה נוספת. יש נקודה נוספת ש... מעשה מוחלט בטל רק בתנאי כשר, נכון? זה אומר תוספות שלמדתי מבני גד ובני רובן, שאם יש לי מעשה שהוא מצד עצמו שלם, הוא יכול להיות בטל אך ורק אם יש תנאי כשר כבני גד ובני רובן. זה נקודה אחרת, שגם היא צריכה התמודדות. המעשה מוחלט יהיה בטל רק אם יש זה, אם התנאי של עשיר תנאי כשר. ולכן אומר תוספות, ולכן הייתה שאלה של התוספות, התוספות שאל, רגע, לכאורה זה מתנה על מה שכתוב בתורה, ולכן צריך להיות שהוא יהיה נזיר ולא יוכל לגלח אלה בבית המקדש. ומה אומר תוספות על זה? שבמקרה של בית חוניו, מה? בבית חוניו התנאי קשר, כן, כשתולה, אז התנאי קשר. עכשיו בדרך כלל כשהתנאי קשר זה אומר שהמעשה חל, עם התנאי ושאתה מצליח לשנות, אבל לא תמיד, במקרה פה שמדובר באיסורי, אז אין לך שום יכולת לשנות את הדינים. אז מה תהיה התוצאה של זה שהתנאי קשר?
נזיר שונים.
מה?
נזיר, נגיד.
לא. מה תהיה התוצאה שהתנאי קשר? שהוא כלום, שהוא לא נזיר בכלל. זה תהיה התוצאה. אם אתה אומר שהתנאי קשר פה, שזה לא נקרא מתנאי מה שכתוב בתורה, התוצאה לא תהיה שהוא נזיר מלא, התוצאה תהיה שהוא לא נזיר בכלל. לכן במקרה פה התוצאה היא שאין כלום. ככה אומר, ככה אל תוכל יוצא מהדברים של תוספות. וזה נקודה מאוד חשובה, שקיימים שני הדינים האלה. דין אחד שהוא לא קשור לדיני מתי מה שכתוב בתורה, ודין אחר שהוא כן קשור ועליו אני יכול להתגבר מתי. הדין הזה זה קשר לבני גד ולבני ראובן, וכשתורה התנאי קשר, אבל כשמורד התנאי בטל. אז יוצא שיש לי שתי הלכות שונות בנושא הזה של מתי מה שכתוב בתורה. אחת של חוסר יכולת ואחת של מרידה. ובמצב של מרידה התנאי בטל. יוצא לפי זה, שאם אני אתייחס עכשיו לשיטת רבי יהודה, שבדבר שבממון תנאו קיים, אם אני אומר שבאיסור יש את שני הדינים האלה, רבי יהודה צריך להגיד שבדבר שבממון, שני הדינים האלה לא מתקיימים. זאת אומרת, בדבר שבממון, רבי יהודה חייב להגיד שאני מתגבר על שני הבעיות האלה, נכון? רבי יהודה בממון, מה יאמר? לגבי א', מה הוא יגיד? באיסורים אין אפשר לשנות מנגנוני תורה, בממון המנגנונים גמישים. נכון? זה אמירה אחת של רבי יהודה, שחייב להגיד שיש הבדל יסודי בין ממונות לאיסורים. בדיני ממונות אני חושב שהמנגנונים של התורה הם גמישים, ואפשר לסבול, אפשר לסבול את זה שהמנגנון יהיה שונה מאיך שהתורה יצפה אותו. זה בממון. ומה הוא יגיד על הדבר הזה פה? כאשר מישהו מורד, אז המרידה גורמת לביטול התנאי. אז מה הוא יגיד? שבממון זה לא מרידה. בממון זה לא מרידה. זה שתי ההנחות שרבי יהודה חייב להניח בשביל לאשר תנאי בממון. הוא חייב להגיד גם שבדיני ממונות המנגנונים גמישים, וגם שהתנאיה בדבר שבממון היא לא נחשבת למרידה. ככה חייב לומר רבי יהודה לפי הכיוון של תוספות. מה שממילא מעלה לי שאלה ב... רבי מאיר, רבי יהודה בנוי על שתי ההנחות האלה, אז על מה רבי מאיר חולק? כשרבי מאיר אומר שממילא יש לי פה שתי אפשרויות איך להבין את רבי מאיר, האם רבי מאיר חושב ואומר שלא, גם בממון המנגנונים הם לא גמישים ואין לך בכלל יכולת לשנות את זה, או שרבי מאיר יגיד אני מסכים שבדיני ממונות המנגנונים גמישים, אבל אני חושב שגם בדיני ממונות יש עניין של מרידה, ולכן גם שם אני אגיד שהתנאי בטל. זה שתי אפשרויות ברבי מאיר. מה נכון לי ביניהן?
אפשר להגיד שהמנגנון מצד אחד הוא גמיש, מצד שני אתה כן מורד. ואם הוא גמיש, אז מתחילה אתה לא מורד, כי אתה משמע אותו.
יכול להיות שהמנגנון הוא מצד עצמו, יש לו פוטנציאל של גמישות. אבל אם אתה מנסה לצאת נגד, התורה בכל זאת הביאה עמדה מסוימת, ואם אתה רוצה לצאת נגד זה, אז אנחנו מתייחסים אליך בשלילה. אני חושב שאפשר להוכיח את האפשרות השנייה, שרבי מאיר חולק על זה.
שני הסברים שלנו למחלות
לשם שמואל. אני לומד את זה בהגמרה ובאה מציע.
זה רק לפי שמואל, לפי רב לא ברור.
הבנתי. אז בואו נראה למה אתם מתייחסים. הגמרה ובאה מציע. אומרת הגמרה, שוב פעם, נזכר שוב פעם, מחלוקת רב ורבי שמואל, מחלוקת רב ושמואל, על מוכר על מנה שאין לך עליי הונאה. שמואל אומר שאין לו עליו הונאה, זאת אומרת שהתנאי פה הצליח, ושמואל טוען שהוא מסתדר גם עם רבי מאיר. והוא עושה חילוק. אני בשורה שלישית מסוף מקור ארבע. ושמואל אמר, אנא דאמרי אפילו לרבי מאיר. עד כאן לא כאמר רבי מאיר, הטעם אלה בוודאי כעקר. אבל אך אם יהיה כעקר מידי, אז רבי מאיר לא אומר את דברו, אלא בעקירה ודאית. אבל אם העקירה היא לא ודאית, אז זה לא כזה נורא ואפשר לקבל את זה. אמרנו שהסברה הזאת למה היא מתחברת? שוב פעם למרידה. נכון, עקירה שהיא לא ודאית, אז זה לא נורא. יוצא האם המנגנון של התורה משתנה פה? המנגנון של דיני מכר והונאה משתנה או לא משתנה? משתנה. יש לי פה מכר שאין בו דיני הונאה, המנגנון בהחלט השתנה. אבל האדם הזה עקר בתורה ודאית דיני תורה? לא, כי לא בטוח. לא בטוח שיש פה פער מחיר, לא בטוח שיש פה סיפור של הונאה, ולכן זה לא עקירה ודאית. אז לכן נראה לי שרבי מאיר מסכים לחילוק הזה שבין דיני ממונות המנגנונים גמישים, אבל הוא חולק בשאלה האם זה מרידה או לא. הוא סובר שבעיקרון זה כן מרידה. אלא אם כן זה לא ודאי ואז זה לא מרידה. אבל בעיקרון יש מרידה גם בדיני ממונות לפי רבי מאיר. בסדר. נמשיך בתוספות. וואי, מאוחר. זה נושא גדול וזה תוספות גדול. בסדר, זה ייקח טיפה יותר זמן. אבל נשתדל עכשיו לקרוא יותר מהר את המשך התוספות. ואם תאמר, כמה נשייך מתנה על מה שכתוב בתורה אפילו גבי ממון, אם כן לא יוכל אדם למחול חובו לעולם על ידי תנאי. שאם יאמר, עשה עמי היום וחובך מחול לך, יהיה מתנה על מה שכתוב בתורה. אומר התוספות שאדם לא יוכל למחול על תנאי, על מלווה. אם התנאי רבי מאיר, שמתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבמון תנאו בטל, אז אדם לא יוכל למחול. עכשיו זה ודאי מראה לי שהתוספות מבין שמתנה על מה שכתוב בתורה זה לא רק בדיני תנאים. אם אני מוחל למישהו על החוב, אז כאילו הקושייה של התוספות מפתיעה אפילו, אבל אם אני מוחל למישהו על חוב, אז מחילה היא לא תנאי. זה מהלך הלכתי שאני עושה, יש פעולה הלכתית שנקראת מחילה. ותוספות אומר, זה יוצא נגד מה שכתוב בתורה, כי לפי דין תורה אמור להיות חייב לך, ואתה אומר שהוא לא חייב לך. אני בכלל מתפלא למה תוספות קורא לזה מחילה, אם אני אומר, עשה עמי היום, תעבוד בשבילי, והחוב יהיה מחול, אז זה לכאורה לא מחילה אלא פירעון. אם אתה עובד בשבילי היום, זה סוג של פירעון. בסדר, לא, אני נניח שהעבודה הזאת היא סמלית. אז תוספות כן מדבר על מחילה. תוספות אומר שלכאורה כל מחילה תהיה מתנה על מה שכתוב בתורה. זאת אומרת, גם תוספות חושב שמתנה על מה שכתוב בתורה זה לא רק בתנאים, אלא בפעולות שיוצאות נגד דיני תורה, לפי רבי מאיר. וגם זה אמור להיכלל בתוך מתנה על מה שכתוב בתורה.
מה זה לא
שכתוב
בתורה?
מה?
אני עושה תנאי, שאם תעשה
את
זה ככה, אז זה לא יחוב אלא יהיה תורת מתנה.
האמת שכן, אפשר להכניס את זה אולי גם במסגרת התורצים בהמשך של תוספות. אני מסכים, השאלה היא מפתיעה. לחשוב שבכלל אי אפשר יהיה לעשות מחילה. תוספות נכנס פה, מי הוא מלווה, לא חושבים כתובה בתורה. אז חוב מצד שבא מכוח הלוואה, אומר תוספות שזה בכלל לא נקרא מלווה כתובה בתורה. זה ודאי קשור לתרשים שאני עושה בתחילת כל שיעור. מלווה כתובה בתורה זה חיוב מכוח הדין. הלוואה היא לא מלווה כתובה בתורה. למה הלוואה היא לא מלווה כתובה בתורה? בזה יש כמה ניסוחים בראשונים, תוספות פה נותן אחד מהם, אבל הלוואה אתה יכול להבין שזה חוב החזרי, אתה יכול להבין שזה חוב הסכמי, ויש ניסוחים כאלה וכאלה ראשונים, תוספות אומר, נתנסח קצת אחרת פה, מי הוא מלווה לא חושבים כתובה בתורה, דאפילו למען דאמר מלווה כתובה בתורה ככתובה בשטר דמי, היינו דווקא כגון נזקין וערכין ופדיון הבן, שזה כולם חיובים מכוח הדין, דמסברה לא אבא מחייבים אלו אם לא שחייבתו תורה בפירוש, אבל מלווה כולה מודו דלות אף ממשאבדי, דינה באה, הכוונה בלי שטר, דינה באה מכוח התורה. וסברה הוא שיש לו לשלם מה שלווה ממנו. זה לא חיוב מכוח הדין, זה חיוב מכוח משהו אחר. כנראה מכוח החזרי, מה שקראנו, אבל בסדר. אבל קשה די לעניין נזיקי, נזיקים זה כן חיוב מכוח הדין. נעימה שלא יוכל למחול, דמתנה על מה שכתוב בתורה, זה יעלה על הדעת שבנזיקין אי אפשר יהיה למחול. וחיתי מאח הנמי ואתנן בה חובל, קראת כסותי ושבר קדי על מנת לפתור פתור. מעניין ש... אז אולי תוספות לא באמת התכוון ל... לא יודע, אני יכולה... טוב, אולי הוא סתם לא מצא סוגיה שמדברת על מחילה בנזיקין אחרי הנזק. אז הוא עובר למקרה קצת יותר מורכב של למחול לפני הנזק, על מנת לפתור. ואז הוא אומר שלכאורה זה עובד מדין מחילה. כך אומר תוספות. זאת אומרת, תוספות חושב ש... קרא את כסותי, למה, אם אני אומר למישהו לקרוא לי את הבגד, למה הוא פטור? תוספות אומר, לרבי יהודה זה יכול להיות מדין מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבמון. לרבי מאיר זה יכול לעבוד מדיני מחילה, אבל... אבל שלי, כי מחילה לכאורה לא אמורה להועיל. כך אומר תוספות. הקצות, לא, 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 כאן, קצות ב... לא זוכר את הסימן. קצות מתווכח עם תוספות, אומר, קצות אומר, מה פתאום? אם אני אומר למישהו להזיק, אז הוא בכלל לא מזיק. זה בכלל לא בגדר מזיק. מזיק זה שמישהו פוגע בי נגד רצוני. אם אני נותן לו הוראות מה לעשות עם הרכוש שלי, זה בכלל לא נכנס לפרשת נזיקים. ותראה, צרב רבנו אלחנן, דעת אמנמי, אם היה אומר, קרא ושבר על מנת שאין לי עליך דין נזק, אבי חשיב מתנה על מה שכתוב בתורה, אבל למחול, יכול. וכן אחר גבי שבר בקסות, דווקא שאמר על מנת שאין לך עליי דין שער קסות ועונה, אבי מתנה על מה שכתוב בתורה, אבל על מנת שתפטרי אותי משער, פטור. וכן על מנת שאין לך עליי עונה, על מנת שלך עליי דין עונה, וכן על מנת שתשמתן שלי. חילוק ראשון אומר תוספות שזה חילוק בין שינוי של הדין למחילה. וזה מה שעובד לרבי מאיר, אז אומר תוספות, בעצם תוספות אומר שמחילה זה לא קשור לרבי מאיר, ומחילה זה מנגנון שוודאי מועיל גם לרבי מאיר, וזה לא קשור בכלל להתניות, זה כוח הלכתי שיש, אתה יכול לקרוא לזה מתנה, אתה יכול לקרוא לזה משהו אחר, מחילה זה בכלל לא קשור לרבי מאיר. זה נקודה אחת שתוספות אומר.
זה לא קרה שווה.
מה?
זה לא קרה שווה.
נכון, כי... זה כן כמו הרשב"א במובן של זה שמחילה זה משהו שמועיל גם לרבי מאיר. הנקודה הזאת זה כן דומה לרשב"א. הרשב"א בעיקר מחדש שכל מה שרבי יהודה אומר זה רק מדיני מחילה. וזה לא נמצא בתוספות, אבל... ועוד יש לומר, אומר תוספות, נזקין לא דמו לקידושין, דאך היינו תמד אין קידושין לחצאין. דאין לך קידושין שאין לה עליו שאר כסות ועונה. וכן גבי נזיר אין נזיר לחצאין. אבל גבי נזקין לא שייך למי מערכי. תוספות אומר חילוף נוסף, שבדיני נזיקין אתה לא מנסה ליצור פה איזשהו מבנה שונה מהמבנה של התורה. בקידושין אתה מנסה לעשות קידושין שהם קידושין לחצאים, קידושין בלי שאל קצות ונה, לפי רבי מאיר אין חיה כזאת. עכשיו, אני אמרתי קודם שרבי מאיר מסכים שבדיני ממונות המנגנונים גמישים יותר. אבל אתה בכל זאת מנסה ליצור מנגנון שונה מהמנגנון של התורה, וזה, אני חושב, זאת אומרת, נדמה לי שעדיין צריך לדחוף את זה לכאן, במסגרת התוספות. שבגלל שאתה מנסה לשנות את המנגנון של התורה, אז אני קורא לזה מרידה, ולכן אני אומר שזה בטל. ובנזיקין זה לא ככה. תוספות ראש בסוגיה בבא מציע, לא שמתי את זה בדף, הוא קצת הרחיב יותר את הנקודה הזאת של תוספות, אבל אני רואה שממש השעה מאוחרת, אז... אז מי שירצה להרחיב, הסברה הזאת שתוספות אמר פה, תוספות ראש בבא מציע נון א', הרחיב את זה הרבה יותר ופיתח את זה, את ההגדרה בנזיקין, מי שירצה תסתכלו שם. ואם תאמר, אם כן, איך היא מדמה בפרק המגרש, הרי את מגורשת על מנת שתוכלי בשר חזיר למתנאי על מה שכתוב בתורה, והה בתנאי זה לא אבי גירושין לחצאים. תוספות שואל, רגע, שמה בכלל זה, שמה הוא בכלל לא מנסה לשנות את הדינים של הגירושין. אז תמה הוא אומר על מנת שתוכלי חזיר. יש לומר, דגבי ממון דניתן למכילה, דווקא אמרינן תמה משום דלחצאים. אבל גבי איסורה לא בעיננה היא תמה, שבאיסורין כל זה בכלל לא שייך. באיסורין אנחנו ודאי באים מצד עצם המרידה, ולכן מצד זה זה לא יועיל. כל גרימה לאיסורין נחשבת למרידה ותביא לבטלות התנאי. טוב, אני מתלבט האם להמשיך עכשיו. תוספות ממשיך לסוגיה שמי שלמד יש נוכלין, אז יש פה קטע חשוב בתוספות שהוא שואל מה בכלל שייך ענייני תנאי בירושה, זה בכלל לכאורה לא חלות שהאדם מכיל. ותוספות באמת רוצה כנגד פשט הגמרא בבבא בתרא קוף גבוה ולהגיד שהנה חינם היא... זה באמת החילוק שנאמר, שבדיני ירושה בכלל לא שייך לדבר על התנאיה. אחרי זה התוספות דן בשומרים, וזה מה שאמרתי קודם, מציע בשני הסברים להסביר למה גם לפי רבי מאיר יהיה אפשר להתנות בשומרים, אבל זה בגדול קשור למה שאמרתי שבשומרים זה חיוב חוזי, ולכן בסדר, אנחנו המשך התוספות זה דברים חשובים, אבל השעה מאוחרת אז תקראו את זה לבד. אנחנו לא מגיעים לדון ברמב"ן. הרמב"ן בבא בתרא קוף כ"ו, זה הרמב"ן כאן שולח לדברים שלו שם בבא בתרא, שם זה הקטע המקביל לתוספות, והוא כתב ניסוחים אחרים קצת. מי שיש לו זמן שיסתכל ברמב"ן, יש שאלה מעניינת על אדם שמקדש אישה חוץ משאר כסות ועונה. אסף, אתה הזכרת קודם את הגמרא בגיטין על חוץ. אז מה קורה עם אדם שמקדש אישה חוץ משאר כסות ועונה? יש מחלוקת חשובה בין הרמב"ן לבין התוספות בנזיר דף י"א עמוד א', זה גם נקודה עונה, יצא לי כבר להזכיר את מחלוקת הראשונים פה על עונה, בסדר, בגדול עונה, יש כאלה שאומרים זה לא דבר שבממון, הריטב"א אומר מה זאת אומרת זה לא דבר שבממון, עונה זה אינטרס של מישהו, זה אינטרס של האישה, והיא יכולה לוותר על האינטרסים שלה, זה לא שונה במובן הזה, אז מה אם זה לא ממוני אלא גופני, זה עדיין משהו שהיא יכולה לוותר עליו, כך טוען פה הריטב"א, אבל זה נגד רש"י והרמב"ם, ויש על זה תאים בירושלמי, שאלה למה מתווכחים עם הריטב"א. וזה קשור גם קצת לאיך מבינים את חיוב עונה, יכול להיות שנעסוק בעונה בהמשך הפרק. בסדר, לכנס לא ניכנס עכשיו, דיברתי על זה עם חבר'ה קצת. רק נקודה אחרונה, ששימו לב ש... יש מקום מסברה, זה לא בטוח שזה עובד בנתונים, אבל מסברה הייתי חושב לפחות שיש מקום להחריג נושאים מסוימים מהדיון של מתנה על מה שכתוב בתורה לשני כיוונים שונים. הייתי חושב שיש מקום לדבר על דברים שלא צריך בכלל לקרוא לזה מתנה על מה שכתוב בתורה. ברור שאם האדם מסכים אז אין פה כלום. למשל נזיקין, אומר הקצות, שבנזיקין, אם אני מרשה למישהו להזיק לי, אז זה בכלל לא הסיפור של נזק. לא צריך לקרוא לזה מתנה על מה שכתוב בתורה, זה בכלל לא הסיפור של נזיקין. כך אומר הקצות, אבל התוספות פה לאו דווקא חושב ככה, זה לא כזה פשיטה פה לתוספות. הונאה, אמרתי קודם שאם אני מסכים איתך שהמחיר, שעליו שהמחיר זה 1,000, אני אשלם 2,000, אז לכאורה זה בכלל לא שייך לדיני הונאה, וככה כותב הריב. אבל הרמב״ם כן קורא לזה מתנאי מה שכתוב בדבר של הונאה. זה סוג אחד של קשיים שיש מקום לעבוד עליהם. מהכיוון ההפוך, יש דברים שאני הייתי חושב שאין לאדם שום יכולת לעשות אותם, וזה בלי קשר בכלל למגבלה של מתנה על מה שכתוב בתורה. אין לי שום סמכות, ומה פתאום לחשוב שאני יכול? אני יכול להחליט שאני מוכר לך את הספר הזה, אבל בתנאי שיהיה לי מחר מותר לאכול חזיר, בתנאי שלא תהיה שבת בהמשך השבוע. אין לי שום יכולת, אני לא שואלת אם תהיה שבת או לא. אבל יש משנה בפאה, בסוף פרק בפאה, המשנה אומרת שאם אדם חורש שדה, ואומר, קוצר שדה, אני קוצר את השדה הזה שלי, אבל על מנת שאם אני אשכח משהו אני אוכל לחזור ולקחת אותו, ולא יחולו עליי דיני שכחה. אז אומרת המשנה שחלים דיני שכחה בכל זאת, על אף שהוא אמר את זה. ומסביר הירושלמי שבפאה, כי זה מתנה על מה שכתוב בתורה. רבי קיבייגר שם מתפלא מאוד מאוד, תוספות רבי קיבייגר על המשנה שם, מה זה שייך בכלל לתנאי המשך כתוב בתורה? התורה צוותה על שכחה, איזה כוח יש לבן אדם להתנות שלא יוכלו דיני שכחה כאן? העריך בזה רבי קיבייגר, בסדר, אני רק אומר שמסברה הייתי מוציא את הדברים האלה או מכאן או מכאן מהדיון שלנו, ובמקורות כשאתה בודק זה לאו דווקא תמיד כל כך פשוט. בסדר, זה הנקודה למחשבה, סליחה שהערכתי, אבל זה נושא חשוב. אז בסדר, נתראה שבוע הבא.
להגיד שלרבי יהודה זה עניין
כל
שמה
שמתנהל
מה שכתוב בתורה בעצם מתנהל לשם.
שאלה
שאתה אומר
להגיד את
הילית. הרי בקשר לזמוד הרבנה, החכמים הסוכים,
למרות שהוא גילה חובת שמה.
שמה שכן עובד בטח.